שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. לרגל חג הפסח אנחנו עם פרק מיוחד, שבו חזרנו לארכיון שלנו כדי לחפש שיחות מעניינות מהימים הראשונים של הפודקאסט הזה, לפני 6 ואפילו 7 שנים. היה מפתיע לגלות שפעם השיחות היו הרבה יותר קצרות. זה היה בתקופה שאנחנו, האורחים וגם המאזינים, עדיין גיששו מה זה בדיוק פודקאסט ואיך עושים אותו. השיחה הראשונה שאנחנו מביאים היא על האיש שפחות או יותר הקים את המדינה הזו, ושאת התוצאות של המעשים שלו אנחנו מרגישים היטב עד היום. דוד בן גוריון. תום סגב, שהוציא אי אז ב-2018, ביוגרפיה מצוינת על ראש הממשלה הראשון, דיבר איתנו על האיש, על המצבים הנפשיים הסוערים שלו, על הנכונות שלו לוותר על הקור בדימונה, וגם על הדמיון לראש ממשלה אחר ולפרשיות השחיתות.
עלינו להפיך שפור מצוות ועליות מרובות ורחוקות ולעצת מחדש אומה אחידה.
תום סגב איתנו, שלום.
שלום רב.
אז אתה מפרסם את הביוגרפיה השלישית על דוד בן גוריון, למה צריך עוד ביוגרפיה עליו? ולמה עכשיו?
עברו הרבה שנים מאז שהתפרסמו הביוגרפיות הקלאסיות של בן גוריון, כולל זאת של שבתאי טבת, המנוח שמוכר לקוראי הארץ היותר ותיקים. ובמשך השנים האלה התבגר דור של קוראים שלא בהכרח נתון קסם הבריאה של 1948, ונפתחו המון מסמכים חדשים, כולל הפרוטוקולים של הממשלה, ובכלל אנחנו התבגרנו קצת, וחשבתי שיש מקום לנסות ולמצוא את האיש מאחורי הפוסטר.
הדמות שלו עדיין מעניינת ב-2018?
הדמות שלו היא מאוד מעניינת, קודם כל כשלעצמה מרתקת, אבל היא גם מעניינת מאוד מאוד את הציבור בישראל. הביוגרפיה הזאת היא הרביעית מתוך 5 שנכתבו בישראל ב5 השנים האחרונות. אין יום שבו לא מזכירים את בן גוריון באחד העיתונים. אני לא כולל בזה את נתב"ג. וההסבר לכך הוא כמובן הגעגוע למנהיגות עם יושרה. יש לנו את ביבי ואנחנו מתגעגעים לביג'י.
אוהבים לשחוט פרות קדושות, אז בן גוריון הוא עדיין, יש לפעמים ביקורת, אבל הוא בגדול הוא סוג של מנהיג מייסד, ועדיין הדמות שלו לא נשחטה.
בן גוריון אף פעם לא היה איש מעל לביקורת. אתה יודע, יש פרט אחד שהרבה אנשים לא מודעים לו, שלעולם הוא לא קיבל יותר מ-30-35% מקולות הבוחרים. למפאי אף פעם לא היה רוב מוחלט בכנסת. כך שהוא תמיד התמודד עם ביקורת, וגם אחרי מותו. אני מקבל תגובות איומות ונוראות, שלא מבוססות על משהו שכתוב בספר, אבל יש איזה מין שנאה רושפת, ויש כמובן גם הערצה אדירה, ואני באמת ניגשתי אל העבודה הזאת כאילו שאף אחד עוד לא סיפר את הסיפור לפניי. אני חושב שזאת הדרך הנכונה לספר כל סיפור. ומטבע הדברים מצאתי סימוכין לכוחו ולסגיו, וגם לחולשתו וכישלונותיו.
אם אתה צריך לסכם את הדמות של בן גוריון, איך היית מסכם אותה?
ב-800 עמודים, כפי שעשיתי בספר.
ובדקה?
קצת קשה לי. תראה, מה שהפתיע אותי זה שהאיש הזה שכאילו חצוב בסלע ויצוק בפלדה, הוא איש מלא ניגודים, גם רגשיים. הוא נע באופן מתמיד מתהומות של ייאוש לאיזה מין שיאים של אופוריה. וכשאני אומר תהומות של ייאוש, זה כולל לא פעם איזה מין מחשבות אובדניות, וכשהוא מבסוט, אז הוא מתקרב לגאולה. אני אומר את כל הדברים האלה לא חלילה כפסיכולוג, אלא באמת בהתבסס על מה שהוא כתב. נראה לי שהוא הרי השאיר מיליוני מילים, ולכן כל היסטוריון נמדד במילים שהוא בוחר להשתמש בהן, ואני חושב שיש באמת דברים רבים מאוד ביומנו שעד עכשיו לא הורירו תשומת לב.
אחד הגילויים שלך בספר זה שהוא רצה להאריך את המנדט הבריטי, כי הוא הגיש שהוא עדיין לא מוכן להקמת מדינת ישראל. היסטוריה חלופית, אם דבר כזה היה קורה, הכל היה נדחה בהמון המון שנים, אולי המצב היה מאוד שונה פה היום.
כן, אני לא יודע מה היה קורה אילו, אבל אני יודע שהוא באמת מאוד מאוחר, באפריל 1947, הוא היה בלונדון.
רגע לפני.
כן, ממש רגע לפני, הוא היה בלונדון, וקיים שיחות מאוד ארוכות וממושכות, גם עם שר החוץ בווין, שכל הארץ אז שנאה. ובאמת הגיע להסכם עם שר המשפטים הבריטי, שהמנדט יוארך או ב5 או ב10 שנים. שר המשפטים הביא את ההסכם הזה לאישור הקבינט, אבל באותו בוקר כבר אמרו לו, זהו, מאוחר, אנחנו היום מחליטים למסור את כל העניין לאום, כל עניין ארץ ישראל נמאס עלינו, זאת ארץ שאי אפשר לנהל אותה, ואנחנו חוזרים הביתה. אנחנו חוזרים הביתה, כן.
לגבי הכור בדימונה, גם אחד הגילויים, הוא היה מוכן לוותר על הכור בדימונה לטובת מערכת יחסים יותר טובה עם ארצות הברית.
לטובת ברית צבאית הדדית עם ארצות הברית. בתקופת קנדי, זה דבר שקורה ממש באחרית ימיו של בן גוריון בשלטון ב-1963, כשלפי דעתי יש סימנים רבים לכך שהוא כבר לא מחובר לגמרי אל המציאות, ואז הוא ממתיר על קנדי מכתבים ארוכים מאוד, 16 עמודים, כולם על השואה ומה יהיה, והמדינה אולי לא תחזיק מעמד אחרי שאני אמות וכדומה, ומבקש ברית צבאית. עכשיו, הדבר היחיד שיש לו להציע באותה תקופה, זה ויתור על דימונה. אין דבר אחר שיש לו להציע, ואכן קנדי לפני כן בא בדרישה שהכור ייפתח לפיקוח אמריקאי, או בינלאומי, או כזה או אחר. ככה שהשאלה באמת מונחת על השולחן, והדבר המעניין הוא שכשהוא פרש, אז ההצעה הזאת נשארה על השולחן כאילו, ואשכול שבא אחריו כינס דיון מאוד ממושך, על העניין הזה, האם כדאי לנו להחליף את דימונה בברית צבאית? הדעה הייתה כמובן זאת של משה דיין, שאמר אין שום דבר שיכול להתחרות עם המוצר הסופי של דימונה. אז ככה זה היה. אבל מבחינת בן גוריון זה באמת דבר, אני חושב, מעניין שמעיד גם על היכולת שלו לחשוב מחוץ לקופסה המדינית. זה דומה קצת להצעה הזאת להאריך את המנדט. פתאום הוא חושב על משהו אחר לגמרי, אבל גם על מצבו הנפשי, אני חושב, באותה תקופה. הוא באמת כבר היה מאוד מאוד מסמורטט בעצם, אחרי כל כך הרבה שנים של אחריות כבדה, ו גם מעניין שכשהוא פרש, אז חבריו לא ממש התחננו שהוא יישאר. ככה קצת מתוך נימוס, אבל כולם הבינו שזה בעצם סופו.
אם אנחנו משווים בין בן גוריון לנתניהו, הימים האחרונים של נתניהו, אתה מתחיל לראות איזשהו דמיון ברמת המרגישים את הסוף?
לא, אני לא רואה שנתניהו מנותק מהמציאות, אני רואה דמיון ביניהם במובן של מסירות גדולה מאוד מאוד לרעיון היסודי של הציונות. אני חושב שגם על נתניהו אפשר לכתוב ספר שיקרא מדינה בכל מחיר, כך שזה בהחלט הדמיון ביניהם. אבל אני חושב שההשוואה הזאת היא בכל זאת די מופרכת, אם תסלח לי, כי בכל זאת נתניהו מתבגר אל תוך המדינה, ובן גוריון מתבגר אל תוך התקווה שאולי תהיה פעם מדינה, כך שבאמת הנסיבות הן שונות לגמרי.
אתה יכול, מעבר למה שהזכרת, אתה יכול לראות עוד דמיון בין נתניהו לבן גוריון, או ש...
תשמע, אם אתה רוצה שאני אגיד שגם בן גוריון היה מושחת, אז אני לא יכול לומר את זה, כי בן גוריון לא היה מושחת, אבל יש שתי פרשות שקשורות בחייו. האחת קשורה להקמת ביתו ברחוב שכיום נושא את שמו. לא ברור...
אם הוא שילם על זה.
לא ברור מאיפה היה לו כסף לבנות בית כזה. אז כן, הוא קיבל הלוואות מבנק הפועלים, הוא קיבל הלוואות מההסתדרות, אבל...
אין לא הצלחת לברר אם הוא יחזיר את ההלוואות.
אין ודאות שהוא יחזיר את ההלוואות. הלוואות האלה. הדבר השני הוא כמובן הספרים.
כי אחד התנגות שלפחות היו לי, שלא ידעתי מקללת הטלפון שמבלבלתי תמיד בשעה שהתעסוק באיזה ספר.
הוא קנה אלפי ספרים, הוא אסף, הוא היה אספן אובססיבי של ספרים שלו, את כולם הוא קרא, חלקם כן. ויש תמיד שאלה, רגע, מי בעצם שילם בעד הספרים האלה? בחלקם הוא שילם לבד, הוא מספר, הלכתי לחנות ספרים, וזה עלה לי ככה, וזה עלה לי ככה. הכל רשום ביומן, אבל הוא היה בתור יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, או אחר כך כמובן בתור ראש ממשלה. הוא לא לקח את הספרים איתו, הוא הלך לחנות ספרים, בלקוול באוקספורד, חנות מאוד מפורסמת, ואמרת, את זה ואת זה ואת זה. אגב, הוא אסף כל כתבי, הוא נורא אהב סדרות, ותשלחו לי. אז הם שלחו לו, אבל למי הם שלחו את החשבון בדיוק? זאת הייתה שאלה. היה גם שלב אחד שבו הדבר הזה היה פשוט לא חוקי. בא אליו נגיד בנק ישראל, אמרנו, תקופת הצנע, אסור לך לקנות ספרים בחוץ לארץ. אז
הוא הסתדר.
זה אולי טיפה דומה לנתניהו, במובן זה שהבעלים של מרקס אנד ספנסר שילמו את הדבר הזה. ידידים יהודים בחוץ לארץ. מבחינה הזאת זה אולי טיפה דומה. מישהו כבר אמר, אולי הספרים היו הסיגרים. בן גוריון לא ישן סיגרים, הוא לא שתה שמפניה, ואת הבית הוא הוריש למדינה. הוא גם לא מת איש עשיר. כך שבאמת, הוא מושחת הוא לא היה.
יש איזו עילה תמיד סביב ראשי מדינה מייסדים או מנהיגים בשעת משבר. אם אנחנו מדברים על ראש ממשלת סינגפור הראשון, לי קואן יו, או אנחנו מדברים גם על צ'רצ'יל, שעכשיו בסרט שעה אפלה יוצא אדם די בלתי נסבל, אבל מנהיג. או אם אנחנו מדברים על שאר דה גול, גם בן גוריון מבחינתך שייך למשפחה הזאת?
אני אתמול ראיתי את הסרט על צ'רצ'יל, וממש היו רגעים שאמרתי, וואו, זה בן גוריון. זה ממש בן גוריון. היחסים בין בן גוריון לצ'רצ'יל הם מאוד מעניינים, במובן זה שלא היה מי שבן גוריון רצה לפגוש יותר מאשר את צ'רצ'יל, אבל חיים ויצמן שעבד איתו תמיד קלקל לו את הדבר הזה והלך לבד על צ'רצ'יל. כן. הוא פגש אותו בסופו של דבר ב-1953, כשצ'רצ'יל כבר היה מאוד מאוד זקן ומנותק, ובן גוריון אמר לא מגיע לו לאיש כל כך גדול שהוא יגיע למצב כזה. ואני חושב שגם בן גוריון חי בעצם כמה שנים יותר מדי. זקנתו באמת הייתה די
מביישת את נעוריו?
מעציבה, כן, כן. משפילה, כן.
50 years ago I told her I'm going to the desert. She followed me. Not many women should do that. So she was very much devoted.
The day I addressed her, the prime minister's wife, I told her I'm not the prime minister's wife. I'm the wife of Ben Gurion.
אתה מתייחס גם למערכות היחסים הרומנטיות, הבגידות שלו בפולה, גם זה חלק מהגילויים בספר.
כשאתה כותב ביוגרפיה, אתה לא צריך להתעלם גם מחיי הנישואין וחיי האהבה וחיי הסקס של נושא הביוגרפיה שלך, כי זה חלק חשוב בחייו. אם מדובר על מנהיג לאומי כמו בן גוריון, שכל דבר שהוא עושה, כמעט כל מילה שהוא אומר, משפיעה על גורל עמו, אז חשוב מאוד לדעת מה בדיוק העיק עליך או מה שימח אותך באותו רגע שבו אתה קיבלת את ההחלטה הזאת או אחרת. ויש ארבע מאהבות של בן גוריון, אחת בניו יורק, אחת בווינה, אחת בלונדון ואחת בתל אביב. וזאת שבתל אביב היא באמת תעדה את היחסים שלהם, רבקה קצנלסון, שהייתה עורכת דבר הפועלת, היא באמת תעדה את הדבר הזה, וניתחה גם את הדבר הזה.
הוא לא יצא שם ג'נטלמן.
לא, היא השאירה, אני חושב, תיאור מאוד מאוד מעניין מבחינה היסטורית, על מהות יחסיהן, על יחסו של בן גוריון לנשים בכלל. בן גוריון חש נוח יותר בין גברים. מאשר בין נשים, והיא מתארת את זה, ואני חושב שזה בהחלט ראוי לפרסום. זה חצי עמוד מתוך 800 העמודים, אבל זה בכל זאת דבר שהוא חשוב לכתוב אותו.
סימני שאלה שנותרת איתם אחרי כתיבת הביוגרפיה, או שמחינתך הכל פתור?
לא, יש המון דברים שהם לא ברורים, בין היתר מפני שעדיין לא כל החומר פתוח. יש עמודים שלמים ביומנו שהם עדיין חסויים, יכול להיות שללא סיבה, רק אין היום מי שיעבור על זה. בארכיון המדינה הם אומרים, אין לנו כוח אדם. אני חושב שאין להם כוח אדם עם ראש, מישהו שמסכים להיות ראש גדול ולהחליט שאפשר לפתוח את זה, יותר פשוט להיות ראש קטן ולהגיד זה פסול וזה פסול. אבל יש גם דברים קטנים, אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו, ואולי בין 5 מיליון מאזיננו יהיה מישהו שיודע את התשובה. אני לא הצלחתי לברר מה שם האונייה שהביאה את בן גוריון לארץ ישראל בפעם הראשונה ב-1906. תגיד לי למה זה חשוב? לא, זה לא חשוב, זה רק מעצבן אותי שלא הצלחתי לברר. והוא לא מזכיר.
כן.
אנשים שבאו איתו על האונייה, ולימים אמרו, אנחנו היינו איתו, ואנחנו זוכרים אותו.
והם לא זוכרים גם את שם האונייה?
איש לא מזכיר את שם האונייה. אני הגעתי עד לחברת האוניות באודסה, והתברר שכל ארכיונה עלה באש. אז אני לא יכול להגיד לך. אבל בסך הכל יש המון דברים שכן הצלחתי לפענח. יש למשל סיפור שבאמת הדהים אותי מאוד, שבן גוריון שמע על השואה מערבי מארץ ישראל שחי בניו יורק, פרנסיס קיטני, איש שהיה פעיל ברוטרי, והוא מדי פעם אמר את זה בנאומיו, לפחות 3 פעמים, הוא אומר, קיטני שסיפר לי על השואה ועל השמדת היהודים בפולין, ואז אני שמעתי את זה, זה חדר בי בפעם הראשונה, וזה כך זה זיהה אותי. עכשיו, מעניין שאין אף היסטוריון שלקח על עצמו להגיד, סליחה, מי זה האיש הזה, הערבי הזה שאתה מספר עליו? אז באמת דרש קצת עבודה בלשית, אבל הסיפור הוא באמת
נכון.
מאוד מאוד מעניין ונכון, והיה איש כזה, קיטני. עד היום יש בבירות חברה ליבוא מכוניות שנקראת קיטני, שהם גם מציינים באתר האינטרנט שלהם שהוא ייסד אותה. אז זה האיש ששמע מהממשלה הפולנית הגולה בלונדון מה קורה בפולין, וסיפר על כך לבן גוריון, זה לא... אין יום שבן גוריון לא יודע על השואה, ולמחרת הוא כן יודע על השואה, אבל הידיעות הרי הגיעו כל הזמן. אבל בפעם הראשונה שזה חדר לתודעתו, לדבריו, זה היה באותה שיחה עם הקיטני הזה, הפלסטיני.
אחרי הספר הזה, מה הפרויקט הבא שלך?
אני פתוח להצעות. אתה יודע, הספר חדש, זה, מצד אחד זה כמו לידה. מצד אחד יש גם איזה אלמנט של... פרידה, אני 6 שנים עשיתי את זה, אבל לא, אני בטוח שיהיה.
תום סגב, תודה רבה.
תודה לך.
ביוני 2018, שיר ראובן פרסמה במוסף הארץ כתבה, שהפכה לכתבה הנקראת ביותר באותה העת, רעיון עם הצל. הרעיון הוא תוצאה של חודשים רבים, בהם בילתה ראובן עם אחד הסמלים הבולטים של הימין הקיצוני בישראל. בשיחה איתה, היא סיפרה על מערכת היחסים הקרובה שנוצרה ביניהם, וגם על המורכבות שמאחורי הפוסטים האלימים ברשתות החברתיות. שלום שיר.
שלום.
אז למה הצל?
אני חושבת שבגלל שראיתי וידאו שלו בסוכות. כאילו ממש יום לפני שהתקשרתי וביקשתי ממנו לעשות את זה. והוא אמר שם חלק מהדברים שהוא חזר עליהם גם בכתבה, שהדמות שלו היא דמות מתוכננת. וקודם כל זה מאוד הפתיע אותי בגלל שאני מניחה שכמו כולם תפסתי אותו כבן אדם מאוד מאוד טיפש, שפשוט כאילו מנסה, אתה יודע, לצטט את השנאה הכללית והגזענות הכללית שהוא קולט בארץ, ועושה על זה הון של לייקים. וברגע ששמעתי שזה מחושב, ושבעצם האמירה כאילו שהאינטליגנטית הפתיעה אותי, ורציתי לבדוק מה קורה, רציתי לראות כאילו מה עוד יש מאחורי זה.
אז בוא נדבר קצת עליו למי שלא מכיר, בן 38, קוראים לו יואב אליאסי, הוריד עכשיו 60 קילו, אב לשני ילדים, מה עוד?
ראפר, לפחות בעבורו היה, אני חושבת שהוא וסבלימינל היו הראשונים שהביאו את ההיפ-הופ לישראל. לפחות עד כמה שאני יודעת ועד כמה שהוא אמר, לא בדקתי את זה מוזיקלית. הם היו מאוד מאוד פופולריים, אני חושבת, הוא גם אמר את זה כמה פעמים שהאינטיפאדה השנייה הייתה כאילו הפיק של הקריירה שלהם מבחינת זה שהדעות שלהם והגישה שהם התלבשו בול על איזשהו מצב שלקח אותם נורא קדימה. באיזשהו הם התפרקו ואז לא שמעו ממנו הרבה זמן, הוא ניסה לעשות כל מיני דברים שהם סולו, אבל הוא פחות עשה מוזיקה. ואז באיזשהו שלב הוא הגיע באיזשהו, בצוק איתן, הוא התחיל להגיע להפגנות שהן בעיקר הפגנות שהן נגד שמאל. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה הוא תמיד נורא לעומתי, זה תמיד מכוון לשמאל. או אפילו אם הוא מפרסם משהו שהוא כביכול חף מאיזושהי אמירה פוליטית, זה תמיד בגדע של, הנה הפיגוע שלא שמעתם עליו, ואני מפרסם אותו בעמוד שלי, שזה כאילו סוג של, מבחינתו מול התקשורת.
הוא בנה את עצמו מאוד ברשתות חברתיות, שהמטרה היא להיות פוליטיקאי, המטרה היא מה, לתפוס תאוצה, ככה לחזור קאמבק?
אני לא חושבת שהייתה לו מטרה כשהוא התחיל, אני כן חושבת שככל שזה תפס תאוצה וככל שהוא הבין שיש משהו, הוא מתחזק את זה. זאת אומרת, ברור שהוא מתחזק את זה.
עובד בזה.
כן, מבחינת פוליטיקה אני לא חושבת שזו שאיפה שלו כרגע, לפחות למשהו שהוא מצהיר עליו, הוא אומר שזה מגעיל אותו, וגם הוא כן התפקד לליכוד, ואז מהר מאוד נסוג מזה, בגלל שהוא אמר שהוא לא רוצה להיות מחויב לשום כללים. הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, והוא רוצה לעשות את זה בפייסבוק. אז אני לא יודעת עקרונית מה המטרה, חוץ מ זה שהוא כן זוכה להרבה מאוד אהבה, ואומר דברים שהוא מאמין בהם, או לפחות מאמין בלעומתיות שלהם.
הוא ספג הרבה ביקורת על הרעיון לארץ, שתכף נדבר עליה, אבל מחתחילה כשאת מתקשרת אליו, מדברת איתו, בוא תתחיל להתראיין, ואז מלווה אותו 8 חודשים, מה התגובה?
בהתחלה, קודם כל נפגשנו והסברתי לו מה אני רוצה לעשות, הייתה בינינו שיחה, היה בינינו כימיה מאוד טובה מההתחלה, ובסוף הפגישה הראשונה הוא אמר שאין לו בעיה לעשות את זה. אבל בפועל לקח הרבה מאוד זמן עד שהוא כן הכניס אותי לחיים שלו. לפני זה היינו מסתובבים כמו חברים, היינו יושבים במנזר, היינו שותים כאילו ביחד, היינו מסתובבים בלילה, ורק אחרי כמה חודשים הוא הסכים לבוא ולהביא אותי למקומות שהוא באמת מגיע אליהם, והוא גם אמר לפני זה שלא נוח לו ולא נוח לאנשים שלו, שאני אגיע, שכאילו עיתונאית מהארץ תגיע.
אז תספרי לנו על אותם 8 חודשים, מה את חובה? התחלת לחבב אותו?
לחבב אותו? כן, תראה, אנחנו במצב מאוד ידידותי גם.
זאת תשמרו על קשר גם אחרי?
אני מקווה שכן. בהתחלה היינו נפגשים ומדברים רק כמו חברים, כאילו אני גם חושבת שהוא מאוד נהנה מזה שהייתי מעריצה לשעבר שלו בחטיבה, וכאילו הכרתי את, אני מכירה את הביוגרפיה שלו, זאת אומרת הוא לא צריך להצביע לי ולהגיד, כן, כשעשיתי את זה אני כזה, כן, אני יודעת, זה היה תלוי לי בחדר. ובהתחלה זה היה בעיקר שיחות שהן כלליות כאלה, מאוד אוהב לדבר על סדרות, דיברנו המון על סדרות, ומדי פעם כן הייתה מגיעה פוליטיקה, אז כמובן הוא גם מאוד נהנה מהקונטרה, הוא מאוד אוהב כזה את ה, כאילו להתווכח, ויש לו ממש דעות מסודרות שהוא הכין על כל דבר, והוא רק אוהב שמישהו שם פסיקים ונקודות בדבר הזה וסימני שאלה.
זאת אומרת, יש אג'נדה ברורה שהוא משבץ אותה תוך כדי שאלות?
לא חושבת שזה כל כך מחושב. אני חושבת שברגע שהוא, אתה יודע, אתה מניח לו מוקש שהוא יכול לעלות עליו ולהתפוצץ, אז הוא יעשה את זה בכיף. אבל אין אג'נדה שהוא מנסה להעביר. יש את דעתו, שהיא מאוד ברורה, והמקסימום שאפשר, שהצלחתי להחריג אותו ממנה, זה להוציא ממנו חמלה. כאילו, או להוציא ממנו משהו שאומר, כן, המצב הזה מזעזע, אבל אין ברירה. כאילו. אבל דעתו מאוד ברורה.
מתישהו בכתבה אומר שאיך אני יכול להסתדר עם טבעונית, שמאלנית ולסבית, ואת המעריצה היחידה שלו שלא מנסה לזיין. אז זה היה איזה שיח קיצוני במשפט הזה, או שככה הוא מדבר איתך?
ככה הוא מדבר איתי. ככה אני גם מדברת איתו. זה גם לא שיחה שהיא כל כך חריגה בין שני אנשים. זה בסדר, אנחנו לא בגן.
עוד דוגמאות לשיח מהסוג הזה? מה למדת ממנו?
למדתי בעיקר עליו. למדתי שיש פער מאוד גדול בין הדמות שהוא מציג בפייסבוק לבין מה שהוא חושב באמת ומי שהוא באמת. זאת אומרת, אני לא חושבת שבן אדם שהיה מכיר אותו, אם הוא היה יכול איכשהו, אתה יודע, להתחפש לבן אדם אחר ולהסתובב עם התומכים שלו, אני לא יודעת אם הם היו מנחשים שזה הצל. אני חושבת, כאילו, הוא היה עובר, אני חושבת, לא הימין הכי קיצוני בעולם, יש בו המון חמלה על המון דברים, הוא מאוד נגד המון דברים שמסמנים כחלק מהמעריצים שלו. המעריצים שלו הם בסופו של דבר, ואני חושבת שאפשר לראות את זה גם בתגובות לכתבה, הרבה יותר קיצוניים ממנו. ובמשך המון זמן, הדיסוננס הזה שיגע אותי. זאת אומרת, הייתי כזה, אני לא יכולה להביא את הדברים שהוא אומר, בלי שום חלק מקשר לדברים שהוא עושה. ואם בהתחלה כשהתחלנו להסתובב, המטרה שלי הייתה להבין למה הבן אדם הזה עושה את זה, מה קורה, למה הוא עושה את זה, מה הוא רוצה להשיג, ככל שעבר יותר זמן, אני הבנתי שאני רוצה למצוא את הקשר בין הצל של האינטרנט לבן אדם שמסתובב איתי. וברגע שהבנתי שזה איזשהו דמות שהוא לובש, כי ככה הוא משיג יותר השפעה, בגלל שזה עושה יותר רעש, מבחינתו הוא גם כל הזמן אומר את זה, אני מבין את הצורך בפרובוקציות, ככה שומעים אותך, ככה מקשיבים לך, אז הבנתי גם את הנזק שזה עושה. זאת אומרת, את הנזק שאתה אומר את הדברים הקיצוניים האלה לאנשים, ואנשים האלה אחרי זה מקללים אותך בסופו של דבר בפייסבוק, שאתה הולך להתראיין לארץ. זאת אומרת, ההסתה, השנאה היא נשארת. זה לא שאתה יכול לשלוט בה או למנן אותה אחר כך.
הוא בפייסבוק שלו אומר שהוא קיבל לא רק כתבה מפרגנת, אלא כתבה על השער של הארץ, כשקרא אותו 3 פעמים, כדי להיות בטוח שהוא קרא נכון. 8 חודשים שיר רובן לפתה אותי, הייתה מעריצה, רצתה להבין מה מסתתר מאחורי הצל הקיצוני והימני, ובסוף הוא יצא בכתבה מדהימה, ואת כותבת בצורה מדהימה. זה מה שציפית?
זה מה שמאוד קיוויתי. זאת אומרת, מאוד קיוויתי שהוא יאהב את זה, אני גם מאוד מאוד פחק.
למה?
בגלל שבסופו של דבר אני לא ניסיתי לכתוב לטובתו בשום צורה, אני ניסיתי לכתוב את הרשמים שלי, וזה גם דבר שחזר על עצמו המון פעמים בשיחה שלנו. אמרתי לו, בסוף כמעט כל פגישה, אתה יודע שאני אכתוב מה שאני חושבת ומה שאני רואה, אמר, בטח, אין בעיה, רק תצדיתי אותי רק את מה שאמרתי. ואיתי כזה, בסדר, אין בעיה, זה הסיכום בינינו. ויש המון קטעים שאני פחדתי שהוא, קודם כל, כן יהיינו מיודדים, אז כן פחדתי שהוא ייפגע מהמון דברים. למשל, כל הסוף של הכתבה, זה דבר שכתבתי אותו, ואתה יודע, סיימתי, שמרתי ושלחתי, וחשבתי, יש מצב שאני אפגע בבן אדם הזה, שעכשיו 8 חודשים ראיתי אותו פעם בשבוע, זה מבאס. אז מאוד שמחתי שהוא הסכים עם זה, מאוד שמחתי שהוא כן ראה חלקים הטובים, וקודם כל זה עודד אותי עליו כבן אדם, לדעת שאין לו בעיה להציג תדמית שהיא לא רק מה שהוא שם בפייסבוק. זאת אומרת, אם בפייסבוק אתה הכי קיצוני בעולם, ומישהו בא ואומר שאתה לא קיצוני, הוא מוכן לשים את זה בפייסבוק, שהוא מוכן להראות את זה, וזה כן מאוד עודד אותי. אני גם מקווה שמהתגובות של המעריצים שלו, הוא יבין, ימשיך באותו כיוון.
אם מדבר באמת על התגובות, בפייסבוק שלו אנשים קטלו אותו על עצם זה שהוא התראיין לאויב, לארץ, ובארץ הטוקבקים לכתבה שלך, הוא מלאם בכלל נתתם לו במה.
נכון, מצוין. זה בדיוק על זה הכתבה.
אז למה נתן לו במה?
אני חושבת שאפשר להתבצר כל אחד בעמדות שלו ובשנאה שלו, אני לא יודעת עד כמה זה מביא אותנו למקומות. בסופו של דבר, אני לא רואה תועלת בלא לשמוע מה הבן אדם השני אומר, על אחת כמה וכמה כשהבן אדם הזה הוא כשזה מפרק את הדמות שלו. אני חושבת שכולנו יכולים להרוויח ממורכבות, למרות שדיכוטומיה זה דבר שהוא מאוד נוח. גם לי נוח, כאילו, להגיד, כן, הצל הזה הוא מסית, הוא גזען, הוא אפס, זה הרבה יותר נוח. אבל אני לא חושבת שיש כאן הרבה רווח. אני לא חושבת ששנאה זה דבר שצריך להרוויח ממנו, כאילו לנוח עליו, אין סיבה לעשות את זה. אני כן חושבת שככל שאנחנו נבין את המורכבות יותר, ונבין שהבן אדם הוא יותר ממה שאנחנו חושבים, כולם יכולים להרוויח מזה, גם ימין וגם שמאל, גם אם תהיה הידברות כאילו בין הצדדים. זה מעולה, כאילו בעיניי. בגלל זה אני בחרתי להסתובב איתו ולתת לו במה, אבל מאוד פשוט בעיניי.
אז מי שקורא את הכתבה הזאת, לדעתך איזה מסר הוא מקבל משני הצדדים, גם מהמעריצים של הצל וגם קורי הארץ?
אני חושבת שהמסר היחיד שאפשר לקבל משם זה לא כל כך פשוט. זה לא מה שחשבתם. זה לא בדיוק זה. ואני חושבת שלאורך הכתבה כן, הוא כל הזמן יש פינג פונג בין הבן אדם הנחמד שרוצה לתת לחם לילד הערבי שמבקש, הבן אדם הנחמד שאומר לא ליצוק מוות לערבים, לבין הבן אדם שקורא לאנשים להגיע להפגנה הזאת, לבין הבן אדם שמגיע לחברון. הייתה המון ביקורת כלפיי, למה לא כתבתי את הדברים שהוא כותב בפייסבוק? כי זה בדיוק החיבור שרציתי שיעשו, אין צורך לבוא ולהגיד את זה. איפה אנחנו נמצאים?
זאת הגזענות שהוא כותב בפייסבוק והביטויים באמת בעייתיים.
כן, זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר בכל המקומות שיואב היה מקסים בהם, זאת אומרת, היה נחמד בהם, אמר אל תגידו מוות לערבים, אל תקללו את השוטרים, למה לא נותנים לחם לילד, זה הוא אמר לי אחר כך, אמנם, אבל בכל המקומות האלה, כן, תמיד אפשר להעלות את השאלה, וזו גם שאלה שאלת לי במקומות האלה שהם נורא קשים, למה אני פה? מה אני עושה פה? בוא נלך הבית, ותגיד כזה, אני פה בגללו. הוא רוצה להיות פה, זה שלו, זה אזורים שלו, הוא מביא את האנשים האלה לפה. וזה חיבור שמאוד חשוב לעשות, ומאוד רציתי שאנשים יעשו בעצמם, ואני חושבת שרובם עשו את זה.
תגובות שקיבלת?
אני קיבלתי תגובות מדהימות. כאילו, אנשים מאוד אהבו, ואני חושבת שרוב האנשים גם, שזה הדבר שהכי שמח אותי, מאוד נהנו משבירת הדמות של הבן אדם, שזה באמת הדבר הכי מעודד ומרגיע, כי מאוד חששתי לפני.
הדמות הבאה שאת רוצה לפצח?
נינת.
למה?
אני חושבת שזה הסיפור הכי מעניין שיש, פשוט.
אז אתם בשיחה או
לא.
ש...
אם נינת שומעת את זה, היא מוזמנת לפנות אליי, וגם אני אנסה לשלוח לה עוד הודעות באינסטגרם בתגובות לסטוריז שלה, שעד עכשיו היא לא ענתה לאף אחת מהן.
טוב, יש פה תקווה בסוף הסיפור הזה.
הלוואי.
שירי ראובן, תודה.
בשמחה.
מה קורה כשאח שלך, צעיר מצליח מבית אתאיסטי, עוזב קריירה בהייטק ועובר לגור במנזר בודהיסטי? זה בדיוק מה שקרה לתמר מרקוביץ' שטסה לבקר את אחי הים. באותו מנזר גילתה גם פיזיקאי, טייס ועורכי דין. ביחד איתה ועם אמיר מנדל ניסינו להבין למה צעירים הערבים מצליחים עוזבים הכל תמורת חיי סקפנות. את היום שבו ים הודיע שהוא עוזב לא ישכח לעולם. כותבת תמר מרקוביץ' במוסף הארץ, הוא הכין אותנו שנה מראש, ואני רק חשבתי שיש לי שנה לתקן את המצב. שנה להבין איפה טעיתי כאחות ואיפה טעינו כמשפחה. הקושי הכרוך בהחלטה עוד ניכר בפניו, אבל הוא חש אחריות ואולי אף אשמה על כך שהוא מאכזב אותנו כביכול. זה לקח כמעט שנתיים, ובגיל 26 הוא עבר לגור במנזר בקליפורניה. תמר מרקוביץ' כאן איתנו, שלום.
היי.
אז הוא עבר למנזר בודהיסטי, למה?
אני חושבת אני באמת מאמינה שהוא עבר למנזר בודהיסטי, כי הוא כל כך הצליח בכל דבר שהוא עשה, בכל תחום, והוא עדיין היו לו שאלות לגבי עושר, לגבי מהות אולי.
המקצוע שלו היה מתכנת, ובעצם אחרי שהוא השתחרר מהצבא, היה נוסע למנזר הזה פעם בשנה לבקר?
כן, אני חושבת שדרך חבר בצבא, הוא הגיע והכיר את ה... בעצם נחשף לראשונה לתכנים האלה הבודיסטים. אנחנו גדלנו בבית מאוד מאוד אתאיסטי, וככה אמונה ורוח, זה לא היה משהו שהוא בבסיס שלנו. ואני חושבת שכשהוא התחיל לשאול את עצמו שאלות של מהות, אז באמת המקום הראשון שהוא הלך אליו היה ספרות ופילוסופיה. ואז בעצם חיפש, זה לא היה מספיק, זה לא הספיק לו. ובאמת ככה לאט לאט הוא נחשף גם לזה, ושם היה כן משהו שגירה אותו לבדוק עוד ולבדוק עוד, ואז הוא בחר בעצם לפגוש את האדם, הג'אן ג'ף, שבאמת מתואר בכתבה, ונערך איתו רעיון ארוך, שהוא באמת הלך, נסע לפגוש אותו, ולעשות מדיטציות בנוכחותו, או בהדרכתו.
זה סוג של בריחה, איך שאת רואה את זה?
בריחה? ממש ממש לא. לא, ממש לא. לא, קודם כל לא היה שום דבר אימפולסיבי גם בבחירה הזאת. זו הייתה החלטה שהתקבלה, נתן לנו שנה להתכונן, הוא הכין את עצמו שנה. בכל הזמן הזה הוא גם אמר לנו שיכול להיות שהוא לא יתקבל, לא, אתה מועמד לנזירות, אתה לא מקבל את זה אוטומטית, אתה צריך להשקיע ובעצם לזכות בזה, כך שלא, זה לא בריחה.
ובשלב הזה נצרף לשיחה את הפסיכיאטר דוקטור אמיר מנדל, הוא כתב אצלנו בארץ את הסדרה על עושר. אמיר, אז זה משהו יצא דופן או שאתה רואה עוד מקרים כאלה?
אנחנו רואים עוד מקרים כאלה, ואני רוצה להתייחס למשהו שתמר אמרה שהוא מאוד מעניין, וגם הופיע ספציפית בסדרת העושר דיברנו עליו. דיברנו על הדבר הזה שאנחנו רגילים בתרבות שלנו לזהות עושר עם הצלחה. וכאשר אנשים צוברים עוד הצלחה ועוד הצלחה ואומרים, רגע, זה לא מביא לי את העושר, הם מתחילים לחפש כל מיני חלונות אחרים אל המקום הזה שאנחנו מגדירים אותו, המקום החמקמק הזה שאנחנו מגדירים אותו כאושר, וזה בעצם התהליך שאת מתארת.
ים אחיה של תמר היה מתכנת, לכאורה מצליח, אני מניח משכורות טובות, מקצוע שעכשיו רוצים להיות בו, אז לכאורה הייתה שם הצלחה.
אני חושב שהוא היה מצליח בכל קנה מידה שמקובל בחברה המערבית. תמר תיארה הצלחה כלכלית, הצלחה בקריירה, הצלחה בזוגיות, הצלחה בכל הפרמטרים שאנחנו מציבים לעצמנו להצלחה. ואז הוא מגלה שההצלחה איננה המפתח לאושר.
אני חושבת שיש עוד משהו, גם הצלחה וגם הנאה. יש בעצם איזשהו בלבול אולי בין הצלחה והנאה לבין אושר. ואני חושבת שיש אנשים, אני לא יודעת, כמו שאני רואה את זה, יש אנשים שהם ברי מזל או חסרי מזל לחוות הצלחה והנאות מכל מיני סוגים בשלב מאוד מוקדם, ובעצם כשזה לא מספיק, אז מתעוררות עוד שאלות. עכשיו, גם יש עוד משהו שהוא נורא נורא קריטי, אני חושבת, ולנו קשה להבין, גם לי מאוד, לקח המון שנים, להבין שהאקסיומה שעומדת בבסיס של כל הדבר הזה היא בסוף דתית, היא כן אמונה. אמונה שקשה להתווכח איתה, האמונה הזאת היא שזה הגלגול המיליון, ויכול להיות שכבר 100 פעמים הקמת משפחה, והיית מאושר, והיית אולי מלך, ואולי היית רמטכ"ל, ואולי היית כוכב קולנוע, והיית מיליון דברים, ואתה כאילו מרגיש בבטן, אתה מכיר את התחושה הזאת של עשיתי ועשיתי ועשיתי, ושוב, על פי האמונה הבודיסטית, צורת הקיום כאדם, זה צורת קיום אחת, והיא צורת קיום נעלה, אבל יש עוד דרך אחריה. ובעצם חלק מהעניין, אפרופו השאלה על הבריחה, זו חד משמעית לא בריחה. זה גם ים אגב מאוד התלבט לגבי הקמת משפחה וילדים. הוא כן מאוד רצה ילדים. הוא כן חשב גם על האופנים, הוא דוד מדהים, והוא באמת הבחירה הזאת של הפעם בגלגול הזה, לא להקים משפחה, ככה הוא מתייחס לזה בכל אופן.
אמיר, למה הבודהיזם כל כך פופולרי עכשיו בתרבות המערבית? למה זה גולש אלינו?
קודם כל שאלה, מה בבודהיזם פופולרי בתרבות המערבית? אנחנו מקבלים בתרבות המערבית חלקים מהבודהיזם, כי זאת באמת, כמו שתמר אמרה, אמונה עמוקה ומורכבת ורב רבדית.
אז אנשים לא רוצים להיות טוטליים, הם לוקחים חלקים.
בדיוק, אנחנו לוקחים חלקים מהדבר הזה. זאת אומרת, רוב האנשים בתרבות המערבית שפרקטיס בודהיזם בכל מיני צורות, הם לא רוצים ללכת למנזר, והם לא רוצים להתרחק מחיי התענוגות והנוחות וההנאה שיש בתרבות המערבית. אנחנו רוצים לקחת את אותם חלקים שמקרבים אותנו לרוגע. בעצם אנחנו גילינו שבתוך הבודהיזם יש טכניקות טובות מאוד כדי להיות רגוע יותר, כדי לנהל סטרס טוב יותר. יש טכניקות שהן יותר טובות משהתרבות המערבית שלנו מציעה.
כי החיים שלנו בתרבות המערבית רבועי סטרס. כל הזמן יש סטרס בעבודה, בקריירה, בחיי משפחה, כל הזמן סטרס.
נכון, רבועי סטרס. וחלקים מהבודהיזם, חלקים שהם במידה רבה במעטפת, שמקרינים מהבודהיזם, מאפשרים טכניקות שהן מקטינות סטרס, והן גם נותנות קצת פרופורציה, זאת אומרת, באשר למשמעות של הצלחה, באשר למשמעות של הישגים, באשר למשמעות של ההווה לעומת העתיד, כל מיני דברים כאלה. ולכן אימצנו חלקים, שהם בעיקר חלקים של המעטפת, ולא של ליבת האמונה הבודיסטית.
תמר, מה צורת התקשורת שלך עכשיו עם ים? איך אתם מתקשרים?
לפני יומיים דיברנו 2:20 בטלפון.
על הכתבה?
גם על הכתבה, אבל לא רק.
מה הוא חשב עליה?
וואו, הוא שלח לי רשימה של אי-דיוקים, כמו למשל, שעבודות רס"ר עושים 12 שעות ביום רק מועמדים לנזירות ולא נזירים עצמם, וכמו למשל שלא אומרים בודהה, אלא הבודהה.
נזף בך, את אומרת.
לא נזף, אבל העיר על אי-הדיוקים. אבל הוא חשב שכן הצלחתי להעביר את המהות.
ואז התקשורת היא מה, יומיומית? פעם בשבוע, פעם בחודש?
לא, אנחנו מדברים בערך פעמיים בשבוע. אנחנו משתדלים.
והמשפחה עכשיו מקבלת את זה? השלמתם עם המעבר הזה? או שאתם חושבים שאולי זה עוד הפיך ופתאום הוא יוצא לחזור?
קודם כל, אני לא אשקר. יש איזה שאיפה עמוקה נורא בלב, שאולי זה כן יהיה משהו שככה...
זמני.
כן, למרות שאני באמת, אני רואה אותו, הוא באמת מאושר. אני גם לא יכולה להתכחש לדברים שאני עוברת וחובה בזכות, לכמה שזה שיפר את איכות חיי, הקרבה שלו לבודיזם, ובאמת קיבלתי כלים נפלאים.
תסבירי מה זאת אומרת?
זאת אומרת שבאמת הפרופורציה הזו שהזכרת קודם, אגב, אני חוויתי את זה בקטע חילוני ואתאיסטי לגמרי עם ההיסטוריה של המחר וקיצור תולדות האנושות. זה שני ספרים
יובל נוח הררי.
נכון, נכון. שכן הצליחו ככה להרחיק אותי בצורה דומה, להרחיק אותי באופן ככה מבוקר ומזין. מהיום-יום שלנו, ובאמת מהסטרס ואיזושהי פרספקטיבה, שאני כן חושבת שאני מקבלת דרך ים. יש משהו בתפיסה של באמת של הצלחה ושל הרבה נכסים, הרבה דאגות. יש איזה משהו שם שפתאום אתה מבין שמשהו מקולקל בערכי. אני בתור תל אביבית, לב תל אביבית, בעשייה עיתונאית ובלב האופנה, ואני לא בדיוק נמצאת בסביבה בודיסטית.
והוא לא השפיע עליך בכיוון הזה, זאת אומרת, לא שקלת להצטרף למנזר.
ממש לא, אני לא שוקלת, אבל גם פה, בחיים שלי פה, אני מאוד, אבא שלי נפטר לפני כמה חודשים, אבא שלנו. וגם שם הנוכחות של הבודיזם מאוד עזרה לכולנו, אני חייבת להגיד, גם לאבא שלי שהיינו לצידו ממש יום ולילה, גם ים כמובן. ואחד הדברים שאני הסתכלתי על אבא שלי וראיתי אותו ככה באמת בסוף ימיו, וחשבתי לעצמי שבין אם אני, בין אם סוף ימיי היום או בעוד 30 שנה, ובין אם זה יארך 5 דקות או חודש שאני יודע שזה מגיע, פתאום הסתכלתי על הכל ואמרתי, אוקיי, מה, איך אני רוצה להרגיש שם, בנקודה הזאת? והבנתי שהדבר היחידי שבאמת משמעותי לי זה לדעת שעשיתי טוב, שלא עשיתי רע, שעשיתי טוב. וזה משהו שאני לא חושבת שבלי, לא יודעת, 4-5 שנים האחרונות של ים, בחיי אני לא חושבת שהייתי מגיעה לתובנה הזאת. וזו תובנה שמאוד עוזרת לי. זה גורם להרבה, זה פותר הרבה שאלות יומיומיות מאוד.
אמיר, בסדרה שלך לאושר, אתה כותב הרבה יחסית על אמונה דתית, וגם שם אנשים דתיים כנראה מאושרים יותר.
כנראה אנשים דתיים מאושרים יותר. יש לזה הרבה זוויות, יש לזה הרבה אספקטים. האמונה היא דבר להיאחז בו. האמונה היא איזשהו גרעין שמחזיק אותנו קצת בתחושה שאנחנו משהו מעבר לעצמנו, או שיש משהו להתעלות בו, משהו שבמקורותינו קוראים בו לו בידיך אף כדרוכי. לפעמים זה, אתה יכול לחפש את זה אפילו בתוך עצמך, ועדיין זה דבר אמוני. ויש עוד דבר שתמר רמזה עליו עכשיו בצורה מרגשת לטעמי, וזה הדבר שהאמונה הופכת אותנו לדעתי בחלק מהמקרים. כאשר האמונה היא עמוקה והיא באמת שורשית, היא הופכת אותנו לפחות ציניים, ואני חושב שכילוף המעטפת הצינית שאומנם מגינה עלינו, הופך אותנו בסופו של דבר למושרים יותר.
איזה דברים אנחנו בתור אנשים שיושבים פה באולפן בתל אביב, והבודהיזם קצת רחוק מאיתנו, יכולים לקחת באמת מבודהיזם או מיומנות אחרות, כדי שישפיעו על חיי היום-יום שלנו?
אני כן חושב, על אף ההסתייגות שנמצאת בכתבה של ראש המנזר, הטהור באמונה שלו, אני חושב שאם אנשים מתאמנים במדיטציה, ואם אנשים לומדים את הכלים הטכניים של לקחת זמן לעצמם, לפנות זמן, לעשות מדיטציה.
מיינדפולנס שעכשיו די טרנד בשנים האחרונות.
כן, מיינדפולנס, עם כל ההסתייגויות שראינו בכתבה, והן נכונות, אני חושב, במהות שלהן. אני חושב שהטרנד הזה של מיינדפולנס נותן לנו זמן לצאת לרגע מהמרוץ, לפנות זמן לעצמנו, לתרגל את המחשבה שלנו באופן לאו דווקא שיפוטי, אלא נקי. וההשפעה של הדבר הזה מעבודתי, באמת מניסיון רב בעבודתי, על איכות החיים יכולה להיות דרמטית.
תמר, איזה תגובות קיבלת?
וואו, האמת היא שקיבלתי יותר תגובות, אני חושבת, מכל דבר אחר שכתבתי ופרסמתי בחיי, ופרסמתי לא מעט דברים שהיו שווים תגובה, אני חושבת, מבחינת הסנסציוניות. זה די מדהים, אני חושבת שאנשים באמת באמת פתחו את ליבם וגם את ראשם, אני מקווה. אז
ביקשו את הטלפון של המנזר, או שלשם זה לא הגיע?
האמת היא שהדבר הכי מצחיק שקרה לי אתמול, הגעתי לשיעור פילאטיס, שאלו אותי לשמי, אמרתי תמר מרקוביץ', ואמרו לי, את העיתונאית? פעם ראשונה. לא, אבל אני חושבת שבאמת המון אנשים, לפחות בסביבי, מאוד מתחברים לרעיון של בודיזם, שאני הכרתי דרך ים, שהוא שונה לגמרי ממה שאנשים סביבי הכירו. אני מקווה שהצלחתי בעצם להביא איזושהי טעימה מעוד זרם, או כמו שהם אומרים שזה המהות התאורה של הבודיזם. אני מקווה שהצלחתי להביא את זה כן, לתל אביב, לחלקים מסוימים מתל אביב. אני רציתי, בהמשך לשאלה הקודמת שלך, אני רציתי להוסיף משהו לגבי היישום בחיים שלנו. אני חושבת שהעניין, חלק מרכזי מהסיפור זה העניין של השליטה. אין לנו שליטה על כלום בסופו של דבר, חוץ מעל התודעה שלנו. וזה משהו שגם אני עם הילדות שלי, שהן בנות 11, נורא מנסה לעבוד איתן על זה. ובאמת, גם כשסבא שלהם אהוב נפטר, וסבתא שלהם 3 חודשים לפני כן מהצד השני, והמון דברים קורים שהם לא בשליטתן. ולא בשיטתנו. ובעצם ההבנה הזאת היא שיש לנו, יש לנו כלי אחד שהוא כן אצלנו, ויש לנו דבר אחד שהוא בשיטתנו, וזה המעשים שלנו. ובעצם אם אתה מחבר את זה, ואתה מתאמן על איך אני יכול לקבל קצת יותר שליטה, אני חושבת שאתה נהיה מאושר יותר, ברגע שאתה תופס קצת שליטה על חייך.
כן, יכול להיות. אני לא בטוח אם אני מצטרף, זה הופיע גם בכתבה, אני לא בטוח אם מצטרף למילה שליטה. כי אני חושב שיש לנו שליטה על המעשים שלנו, אני לא בטוח אם יש לנו שליטה בכלל על התודעה שלנו. אני חושב שיש לנו יכולת להזרים את התודעה בכיוונים מסוימים, לנהל אותה, לחיות איתה בשלום. שליטה זה, 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 זה ציפייה מאוד מאוד גבוהה. אולי, אולי, אולי כדי להשיג שליטה ממש בתודעה צריך לחיות במנזר, וזו באמת דרישת על. אבל האדם מן היישוב יודע, אולי יכול ללמוד לנהל את התודעה שלו, לחיות איתה בשלום, לתמרן בין הציפיות שלו לשליטה בתודעה ובין המציאות, ולהשיג איזה בלנס שהוא רגוע יותר.
החיים במנזר, כמו שתמר מספרת, זה גם לא מעט ויתור, ויתור על, למשל, על סקס ועל כל מיני דברים חומרים אחרים. זה משהו שאתה חושב שגם האנושות תלך אליו, החיים המערביים, או ש...
אני לא יודע. הוויתור כאן מתבקש נוכח הדברים שאנשים אומרים, מכיוון שהעניין הזה באמת של שליטה, הניסיון להשיג שלווה, בנוי על חופש מהכמיהה, מההשתקקות, מההזדקקות, מהרבה מאוד דברים. אני לא יודע, כרגע החברה המערבית רחוקה מאוד מזה, היא מאוד זרקנית, מאוד זקוקה לדברים החומריים. האם הבודיזם שכרגע הוא בעיקר טרנדי ובעיקר טכני ובעיקר במעטפת, האם הוא יחלחל במידה כזאת שהחברה הצרכנית המערבית תוותר באמת על ההזדקקות ועל ההשתוקקות שלה כדי להיות חופשית יותר ומאושרת יותר? זה מהלך מאוד מרשים ומאוד רחוק. תמר הביאה באמת את השאלה הזאת לפתחנו, ואני חושב שזה מאוד מעניין.
אני באיזשהו מקום חושבת שהחיים שלנו פה הם יותר מאתגרים, והם גם, אני לא חושבת שהאנושות צריכה ללכת למקום שהיא מוותרת על סקס, אוי גוד, או על בכלל צרכנות, אבל אני כן חושבת שיש משהו ב... שוב, בבלנס הזה, ביכולת, אתה יודע מה, אני מקבלת לגמרי את הבחירה במילה לנהל את התודעה. אני חושבת שאגב, שאם זה היה, אם המתודה הזאת היא הייתה יותר נפוצה בטיפול, יכול להיות שזה היה נורא עוזר לאנשים.
בנקודה הזאת נעצור. תמר מרקוביץ' ודוקטור אמיר מנדל, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
השיחה הבאה ב-2019 יכולה אולי לגרום אי נוחות, היא עוסקת ביהודים ובכסף, לכאורה נושא שהוא לא בדיוק פוליטיקלי קורקט. לרגל תערוכה שנפתחה אז בלונדון, ניסינו להבין האם ליהודים יש קשר מיוחד עם כסף, ולמה גם אנשים עשירים כמו הנרי פורד מדברים בצורה נוראית על כסף כשהוא בידיים של יהודי. במוזיאון היהודי בלונדון מוצגת בימים אלה תערוכה שמחברת בין יהודים לכסף. בדקות הקרובות ננסה לברר האם הסטיגמה הזאת או הטענה האנטישמית נכונה, עם דוקטור שרון גורדון, מומחית בכלכלה והיסטוריה, מנהלת רמה, רשת מדעי הרוח והחברה. שלום.
שלום.
אז בוא נדבר קודם כל על תערוכה, נושא מאוד נפיץ, לא?
התערוכה מתמקדת בעיקר בדימוי של היהודי, הקשר בין יהודי לכסף. אז הדימוי הוא נושא שהוא נחקר ודנים בו, וכולנו יודעים שהדימוי הזה קיים, והדימוי האנטישמי בוודאי.
זאת אחת הטענות האנטישמיות הכי עתיקות.
אחת הטענות האנטישמיות הכי עתיקות, ודווקא הסוגיה הזו של הדימוי של היהודי וכסף הוא נושא שהוא נחקר והוא נידון והוא עולה, בוודאי אחרי 1945, כן, אחרי מלחמת העולם השנייה. הנושא הנפיץ הוא הקשר האמיתי בין יהודים לכסף.
ויש קשר כזה.
קיים קשר כזה, קיים קשר כזה. השאלה היא מה המשמעות שלו, השאלה היא עד כמה.
את יכולה להגיד יהודים יותר עשירים משאר העמים?
אני חושבת שצריך להבחין בין המושג עושר וכסף. כי עושר הוא לא תמיד כסף. עושר יכול להיות קרקעות, עושר יכול להיות תעשייה.
אז אנחנו יותר גרידים? מה זה אומר?
העניין של כסף הוא קודם כל, בוא נגיד כזה דבר, זה המושג של פיננסים. כן, עושר שהוא פיננסים, או דרך אגב יהודים וכסף לא היה רק קשור לפיננסים. הם יכולים להיות גם אוכלים קטנים. זאת אומרת, מקור העושר, או מקור ההכנסה. הפרנסה של יהודים באה באופן מסורתי, ממסחר.
כתוצאה מהגבלות שהיו להם באירופה לצורך העניין.
כתוצאה מהגבלות שלהם באירופה, אבל כתוצאה בשלב מסוים, אחר כך הגבלות האלו פחתו, אבל שיחקו גם עוד תפקידים. האוריינות שלהם, יהודים, ידעו תמיד יותר כוח טוב מאשר הסביבה. עיסוק במסחר וכסף מאליו דורש מידה יותר גבוהה של אוריינות, אז היה להם את זה. שנית, וזה בטווחים קצת יותר רחוקים, ליהודים גם היו קשרים בין מדינות, הם יכלו לתקשר אחד עם השני, יהודים ממרוקו ויהודים מגרמניה, מאשכנז, יכלו לתקשר בשפה שכולנו מדברים בה היום, בעברית.
ומשפחת רוטשילד המפורסמת, הונה לפי הטענות ההיסטוריות בא מזה.
ההון שלה בא בדיוק מפיננסים, מהיכולת, נכון, בתוך אירופה שהחזיקו, המשפחה החזיקה בנקאים בכל מיני מקומות, והיא בפירוש, רוטשילד בנה את עצמו, אגב, במושג של כסף ועל כסף, מה פירושו דבר כסף, הם מלוו כספים לכל מיני נסיכים ומלכים שהיו מה שנקרא יהודי חצר, שדאגו למימון ושל המלחמות או מותרות או מה שזה לא יהיה, וכך שהמימון בא מכסף.
The Jew is again being singled out for critical attention throughout the world. His emergence in the financial, political and social spheres has been so complete and spectacular since the war.
הדיון על יהודים הוא כסף ולא רק מקור ההכנסה. אולי ניתן את הדוגמה הכי בולטת. אנחנו מכירים את הנרי פורד, שהוא היה אחד מעשירי העולם, כן, עם התעשייה שלו בטרויט.
מודל T, האוטו.
נכון. והוא היה אנטישמי, אחד האנטישמים הגדולים באותה תקופה, הוא יצא כמובן נגד רוטשילד, ונגד היהודים של וול סטריט. הוא לא אמר, תמיד יהודי, אמר וול סטריט, או היהדות הגלובלית. ולמה הוא שנא אותם? הרי הוא היה עשיר מאוד גדול, על סמך מה הוא הסית את כולם, על זה שהם היו פיננסים. זאת אומרת, שמקור העושר הוא דבר מאוד מאוד משמעותי פה, לא רק העושר כשלעצמו.
זה כמו הטענה על יהודים, אגב, עורכי דין, שטענו שמתעסקים בפשיטות רגל, בדברים שהנוצרים לא רצו להתעסק איתם.
למשל, כל מיני נושאים. עכשיו, השאלה היא באמת, למה יהודים מתעסקים בדברים האלו, כן? אז יש פה איזשהו, מתעסקים בתקופה יותר מאוחרת, במאה ה-19, כשכבר יהודים, המגבלות החוקיות נעלמות. למה יהודים ממשיכים להתעסק לכאורה באותם דברים? אז קודם כל, יהודים מתחילים להתעסק גם בדברים אחרים. יהודים מתחילים להיות קצת יותר בתעשייה, יהודים מתחילים להיות, יש גם פחות קרקעות, אבל ודאי יותר תעשייה, אבל שוב, זה כמובן בשוליים. היהודים ממשיכים להתעסק יותר במסחר, מקצועות חופשיים, ועיתונאות, הרי תמיד טענו שיהודים הם עיתונים, זה שוב, זה מילים. ומקצועות חופשיים שהם לא נתפסים כיצרניים. רפואה נתפס כיצרני, אחרים לא נתפסים כיצרניים. וכן, גם במסחר וגם בכסף.
גם הוליווד.
הוליווד זה נכון, זה אותו מרווח, אז אני חושבת שצריכים להבחין בין שני הדברים, בעניין של יהודים ואושר, למשל העובדה שבארצות הברית היהודים הם אחוז קטן מאוד, אבל תראו, לא שאין יהודים עניים, איפה הם נמצאים בדירוג הסטטיסטי, ואיפה העיסוקים שלהם, שיעור היהודים בחוגים לכלכלה, או שיעור היהודים בבנקאות, או בוול סטריט, או בבנק המרכזי. זה אחת הסוגיות המאוד מעניינות, הקשר בין יהודים לבנקאות מרכזית. זה קיים. עכשיו, השאלה אם זה טוב או רע, השאלה היא למה זה קורה, אבל אני רוצה להגיד בין היתר שיהודים המשיכו להתעסק במאה ה-19, גם שוב, מין מסורת תרבותית, כן? כמו שבן של רופא הולך להיות רופא, אז הדברים ממשיכים. אבל השיעור של יהודים בתוך המרכיבים האלו דווקא קטן באותה תקופה. נפתחים אמנם עוד בנקים של יהודים, אבל נפתחים הרבה יותר בנקים שלא יהודים, כי פתאום זה אפשרי. לא רק יהודים משתחררים, לא רק יהודים עוברים אמנציפציה, כולם עוברים אמנציפציה. אז אנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון, שהבולטות של יהודים היא במקרים רבים, כי הם היו יהודים, אז הם נתפסים כבולטים. זאת אומרת, לא בהכרח הם היו, אותו בנקאי היה יותר בולט. מה לעשות? ברגע שהוא יהודי, הוא הופך להיות אוטומטית בגלל הדימוי של יהודים כבולט.
עכשיו, אז באיזה שלב הדבר הזה הופך להיות אנטישמיות?
דימוי יכול להיות אנטישמי, ויכול גם לא בהכרח להיות אנטישמי. אגב, גם בארצות ערב זיהו יהודים עם כסף, אבל זה לא היה קשור בשנאה, כי המושג של מסחר וכסף לא נתפס כל כך מגונה ורע באסלאם, כפי שהוא בנצרות ובעולם הנוצרי. אז העובדה שהדימוי הזה קיים הוא לא בהכרח חייב להיות אנטישמי. הוא ממשיך להיות נוכח כל הזמן, עד היום, אם הוא אנטישמי. זה תלוי גם איזה מין כלכלה אנחנו נמצאים. אם אנחנו כלכלה שמעודדת מסחר, אז כמובן...
אבל זה כמו הטענה על אף ארוך ליהודים, או שזה משהו אחר?
זה שונה בטענה, משום שאנחנו יכולים להגיד שיש דימויים פיזיולוגיים, דימויים פיזיים, הם יכולים להמשיך, יותר קשה להסתיר אותם, אפשר לאמת אותם וכולי, ואילו דימויים, תפיסות של התנהלות ושל מנטליות, ושל זה דברים שהם יותר גמישים לכאורה, כן? אז אתה יכול גם פעם להעריך את זה יותר, פעם להעריך פחות, גם פה יש טענה של התאמות, מה זה אומר שיהודים נטמעים, שהם בין היתר לא האף, הוא מה שהטריד בהתאמות הזו, כי זה לכאורה דווקא מסגיר מיהודי. אלא העובדה שלכאורה, אני מדברת בנוסח האנטישמים, מכניסים את הרוח היהודית, הרוח של הכסף, הרוח... עכשיו, בואו נדבר על זה, קרל מרקס, כן? יש שאלת היהודים, זו השאלה המפורסמת שלו, שבא והוא אומר, האלוהים של היהודים זה כסף, והבעיה שלנו היא לא להשתחרר מהיהודים, אלא מהיהדות. מה זה להשתחרר מהיהדות? זה להשתחרר מהכסף. זאת אומרת, שיש כאן איזשהו משהו שלא מדובר רק קונקרטית, זה מתחיל להפוך איך בעצם התפיסה היא שקפיטליזם, חברה מודרנית וכולי, שלכאורה היא פתוחה והכל יכול להתאמה, היא הופכת להיות בעיניהם של חלק גדול מהאנטישמים, בעצם דמותה של היהדות והכסף.
את רואה את התערוכה כזאת מוצגת בישראל?
כן. התערוכה הזו לא מדברת על מה היהודי באמת, אנחנו צריכים לשאול את זה, אלא איך מציגים את היהודי. בעניין הזה יש דברים ש... הם מפורסמים, הם ידועים, הם מוכרים, אפשר להעמיק קצת יותר פה ושם. השאלה היא אם תערוכה כזו הולכת לשאול מה הקשר בין הדימוי לבין המציאות, זה קשר, זו השאלה שאותה צריך לשאול כדי שהיא תהיה מוכרת מסובכת.
אבל אם אנחנו למשל מביאים את הדמות של ג'ורג' סורוס.
If you separate Western civilization from its Judeo-Christian heritage, the worst things in history happen. Consider, for example, George Soros.
שעכשיו הוא הדמות היהודי העשיר שמתערב בהונגריה, ואפילו בנימין נתניהו עוזר לאורבן לצאת נגדו במערכת הבחירות ולתקוף את היותו יהודי.
אז בוא, בדיוק נמצא את השאלה, והוא הקשר, ואולי פה זה בדיוק דוגמה נפלאה, לבוא להגיד איך מציאות ודימוי משחקים אחד עם השני. הסורס הוא בעל הון,
אחד היהודים העשירים בעולם.
אחד העשירים היהודים בעולם, עם תפיסת עולם פוליטית וחברתית מאוד מאוד ברורה שלו, בדיוק מתאימה לתפיסות העולם של אנשים מסוימים
של
בארץ.
של ויקטור אורבן?
כן. אז מאותו רגע, מאוד, הוא יכול היה להיות לא יהודי, השיח היה עליו אחרת.
אבל עצם העובדה שיהודי... וכך, בזכות זה הוא זכה בבחירות, ויקטור אורבן.
נכון.
שהוא ייצג אותו בתור הרשע מבחוץ שמנסה להתערב במערכת הבחירות.
ועם מסכת דימויים יהודית שלמה, זאת אומרת, ברגע שהדמות המסוימת הזו, ששוב, במקרה הספציפי הזה, זה לא שהוא עושק מישהו וכולי, אלא יש לו תפיסת עולם שמנוגד לו, הוא משתמש באותה מערכת של דימויים יהודי, והופך אותו, זה מסייע לו להפוך אותו להיות אויב. זאת אומרת, ש... בואו ניקח את סורוס. הוא אדם בפני עצמו, אפשר להפריד אותו מיהודים. יש גם לא יהודים עשירים שהם אנשים עם תפיסת עולם יותר חברתית.
שבסך הכל מנסים לקדם חברה אזרחית בהונגריה.
בהונגריה או בעולם וכולי, אבל לא מסמנים אותם ככה. ברגע שהוא יהודי, אפשר להפוך אותו, לעשות לו דמוניזציה. בסדר? אז העובדה שהוא מיליונר, לא זאת העובדה, אבל אפשר באותו רגע להלביש עליו דמוניזציה שלו מפני שהוא
יהודי עשיר.
יפה, ואז אנחנו הגיעים לארץ, ובארץ פתאום זה נהיה קצת יותר מורכב, רוצים גם כן לתת לו דמוניזציה, אבל אי אפשר לעשות לו דמוניזציה כיהודי. או, אז מעניין באמת מה אנחנו מתרחש פה בארץ. זה שאלה ששאלת שבאמת לא חשבתי עליה, איך עכשיו הדימוי נעשה? כי אנחנו מכירים היסטורית שיהודים הפנימו את העוינות כלפי יהודים כפיננסיירים, והציונות הסוציאליסטית במידה רבה בנתה את עצמה על זה. בואו, אנחנו נשנה את כל המערך, אנחנו, כל היהודים, לופט ישב כסים, אנחנו נתחיל לעבוד את הקרקע וכולי וכולי, קיבלו, הפנימו את התפיסה הזו. אפילו הרצל, אם קוראים את הרצל, גם הרצל עצמו, אבל יש לנו יותר מדי פיננסיירים, אנחנו צריכים להתנהל אחרת וכולי.
וגם בן גוריון דיבר על זה שצריך חקלאים יהודים.
והוא סוציאלי, נכון? אבל הפנימו את התפיסה של יהודים ופיננסים, ואפילו חנה ארנט, שציונית גדולה, היא לא הייתה, אבל היא כן הייתה בכיוון של מרקסיזם, וב-1944, כשהיא כותבת את שורשי הטוטליטריזם שלה, שזה 1944, אנחנו צריכים לזכור מתי זה. זאת אומרת, זה בדיוק המקום שאחריו כבר נזהרים לדבר על הדברים, והיא כותבת במפורש בשורשי הטוטליטריות שלה, שיהודים יש להם מידה לא מעוטה של אחריות על השנאה כלפיהם בגלל הקשר שלהם לפיננסים. זאת אומרת, החל מיהודי החצר.
זאת הגרמנים צדקו.
כמובן שהיא לא אמרה את זה, בסופו של דבר את האנטישמיות היא מאשימה את האנטישמים, אבל היא אומרת, ליהודים יש איזשהו חלק, שוב היא מנסה לדבר פה על ההקשר שבין מציאות לבין דימוי, אבל היא אמרה את זה במקום מאוד מאוד מסוכן, והיא בהחלט משכה את זה מיהודי החצר ועד בנקאים בני זמנה. זאת אומרת שיהודים גם הפנימו את התפיסה הזאת, אז מה קורה עכשיו כשאנחנו נמצאים במדינה לא ענייה במיוחד? מדינה שפיננסים היא כמו כל העולם, מרכיב מאוד חשוב בכלכלה. כלכלה ניאו-ליברלית. באמת, לא שאלתי את עצמי, וזה דבר שבאמת מעניין לשבת ולחשוב, איך עכשיו מנסים לצייר בארץ את דמותו של סורוס, כשמצד אחד לא רוצים להיות אנטישמים, מצד שני, זה באמת מעניין. אני אנסה לחשוב על זה.
דוקטור שרון גורדון, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לכם.
לפני כמעט 55 שנים, נחת האדם בפעם הראשונה על הירח. כשהאנושות חגיגה 50 שנה להישג הזה, התכנסנו לשיחה בניסיון להבין איך הגשימו את המטרה המשוגעת הזאת, למה זה כמעט ולא קרה מאז, ואיך נראה היום המסע העולמי לחלל. ועכשיו אנחנו קופצים ל-1962, הנשיא ג'ון קנדי מודיע את ההודעה הבאה. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. 50 שנה אחרי, אנחנו ביולי 2019, ואנחנו מדברים על הנחיתה על הירח, הנחיתה שהצליחה אחרי רציחתו של הנשיא קנדי. אנחנו עם שניים, דוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית לאסטרטגיה בחלל, שלום.
שלום, שלום.
ופרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי וחוקר אטמוספירה וחלל.
שלום.
אז בוא נתחיל לדבר על הפרויקט עצמו. בהתחלה בעצם אנחנו מדברים על מרוץ החימוש והמלחמה הקרה בין האמריקאים לבין הרוסים. ארצות הברית רוצה להפתיע, ובכלל בהתחלה מדברים על איך להפוך מי ים למים לשתייה ולתת את זה לכל העולם, אז אומרים שזה לא יהיה מספיק מעניין, ומחליטים שהולכים לנחות על הירח.
למעשה ארצות הברית מגיעה מקום שני. רצף של מקום שני.
כי לא הרוסים הצליחו לשלוח את האדם הראשון לחלל.
הרוסים הצליחו, בוא נלך רגע שנייה אחורה, ארצות הברית מאוד מעוניינת בחלל, לא רואה בו תחרות, לפחות בדרג המדיני. הנשיא אייזנאור מסרב בתוקף לכל פניות שמגיעות אליו מהרבה מאוד מקומות, גם בתוך הממשל, גם מבחוץ, מהאקדמיה וכו'. מסרב, אומר, אנחנו לא נבזבז כספי מיסים על תחרות כזו של לשלוח דברים לחלל סתם. הוא עושה דברים אחרים בשקט, לווייני ריגול וכו', אבל את הדברים האלה הוא לא עושה, ואז מגיע ספוטניק. This man stands on the threshold of outer space. It's the biggest story of the year, possibly the number one story of the century. This launching of the Russian satellite, which brings into the realm of possibility all those wild science fiction stories of interplanetary travel. הלוויין הראשון,
אוקטובר 57.
נכון, ולמעשה מחייבת ארצות הברית טיפה לשנות, אבל עדיין הסובייטים מצליחים כל פעם דבר חדש, בעל חיים, אדם, הליכת חלל, הרבה מאוד דברים הם מצליחים לעשות ראשונים, וזה אפשר להגיד ככה לא אקדמי, מטריף את האמריקאים. Sir, what do you think about this achievement of the Russians?
I think it's a remarkable thing. My only regret is that we couldn't get there first. אבל זה ברמת קוריוז, הכלבה הראשונה,
לא, זה בכלל לא קוריוז. אני זוכר שאני ראיתי, כשהתחלתי להתעניין בזה עוד כילד בערבות פתח תקווה בשנות ה-60, ממש גדלתי בתוך העידן הזה של המרוץ לחלל, וראיתי פעם איזשהו סרט, אני חושב שזה כבר היה אחרי הנחיתה על הירח, אבל שנותן פריימינג למרוץ הזה שהתפתח, שהיה בסופו של דבר גיאופוליטי, צבאי, ואחר כך רק מדעי-טכנולוגי. קודם כל היה מי שולט בחלל, כי זה היה סיגנל מאוד מאוד חזק לכל המערכת הבין גושית, סובייטית מול האמריקאית, מי לוקח את הדומיננטיות בכדור הארץ ומעבר לו. והיה איזה סרט שריינו גנרל מחיל האוויר האמריקאי, שאחרי שגגארי נשלים את ההקפה הראשונה, 12 לאפריל 61, התראיין בטלוויזיה האמריקאית כולו עצבני, ממש היה אפשר לראות, למרות שזה היה בשחור לבן, שהבחור אדום לגמרי, והוא אומר, אני לא רואה את עצמנו עומדים בבקרת דרכונים על הירח, ופקיד רוסי מחתים לי את הפספורט, או משהו כזה.
אז משם הגיעו לירח? למה ירח?
האמירה בכלל, יואב צודק כאן שהוא אומר, מי שישלוט בחלל, ישלוט בכדור, זאת הייתה האמירה. גם הסובייטים וגם האמריקאים, קנדי ממש אמר את זה, מי שישלוט בחלל הוא זה שישלוט בכדור הארץ, ולכן אם אנחנו רוצים להיות מעצמה, זה מה שמצופה מאיתנו לעשות. We join in it or not, and no nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space. אותו נאום מפורסם שהוא מדבר על תוכנית אפולו, אז נאום שכולנו תמיד חוזרים אליו בסרטים, יש שם משפט אחד לפני, הוא אומר את המשפט הזה, והוא שם למעשה את כל הקונטקסט הגיאופוליטי סביב העניין הזה, וזה מתחבר מאוד באמת להקשר הביטחוני צבאי, כי טיל הוא טיל בסופו של דבר. המשגר לחלל, אפשר באותה מידה בהבדלים לא מאוד גדולים מבחינה טכנולוגית, להסב אותו, ולהפוך אותו לטיל בליסטי שיכול להגיע לכל מקום, ולכן יש פה מסר אסטרטגי מאוד מאוד ברור כשמדינה למעשה משגרת לחלל.
יש פה מעבר לזה, אבל אני חושב בנאום המופלא הזה של קנדי, שאני זוכר חלקים ממנו בעל פה, יש משפט אחד שהוא אמר, שאני חושב שהוא לפעמים נשכח אולי, והוא אמר, We choose to go to the moon and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. והוא גייס את כל האומה האמריקאית, ואני חושב שהם אפילו עשו רפורמה עצומה במערכת ההשכלה שלהם, כי הם ידעו שאוקיי, ברגע שאנחנו committed לדבר הזה, אנחנו צריכים שיהיה לנו פאנל של מהנדסים ומדענים וחוקרים, ולפתח את כל היכולות האלה.
ותוך 7 שנים, זה מדהים.
זה מה שמדהים ביותר, כי תוך 7 שנים הם הצליחו להדביק פער שהיה קיים, בינם לבין היכולות הסובייטיות, כמו שדגנית אמרה, הם היו תמיד מקום שני, גם את הליכת החלל של מקסי ליאונוב,
נכון.
ולנטינה טרושקובה, אסטרונאוטית, קוסמונאוטית, סליחה, הראשונה.
הם למעשה לא רק הדביקו פער, הם יצרו פער, כי הסובייטים בסופו של דבר נשארו הרבה הרבה מאחוריהם, הם לא עשו את אותו דבר.
ולא הצליחו אף פעם לנחות על הירח.
הם נחתו רק במשימות לא מאוישות.
כן. אני זוכר שהייתה קריקטורה, יש לי אותה עיתון בבית, מ-1970, שהרוסים הנחיתו את לא נוחוד, היה להם מין רובוט כזה, זחליל שנסע בשליטה מרחוק, אגב, הם מאוד היו טובים בזה, בפיקוד מרחוק, והוא כאילו רואים אסטרונאוט אמריקאי, מסתכל בבוז על הקופסה הקטנה הזאת של הרובוט הסובייטי הלא מאויש. אז הפער באמת נשאר, והוא אגב המשיך הלאה, גם אחרי שתוכנית אפולו נסגרה, ומן הסתם נחזור לזה תכף, בתוכנית מעבורת החלל המאוישת, שהסובייטים ניסו גם את זה לחכות, אחרי שהם ויתרו על המרוץ לירח, אז אמרו, אוקיי, אז אנחנו עכשיו ננסה לשלוט בחלל הנמוך, בחלל הקרוב, במסלול הקפה של תוכנית מעבורת רב פעמית, וגם כאן, המעבורת הרוסית, בורן, רוח הצפון, נכשלה, הם לא הצליחו לשגר אותה אפילו פעם אחת, ואני חושב שדגנית יודעת את זה אפילו טוב ממני, שיש הקושרים את ההתמוטטות של ברית המועצות, בין היתר לאותו פער טכנולוגי שנפתח כבר בשנות ה-70 והתגבר ב-70 ו-80, ומעבר לסיבות...
עם תוכנית מלחמת הכוכבים שמכריז עליה רייגן, ב-1983, אגב, כאנקדוטה, הוא מעולם בנאום שבו הוא הכריז על התוכנית, לא אמר את המילה חלל.
בוא נחזור לאפולו, בוא נחזור לאותן 7 שנים, מה עושים ב-7 שנים האלה? איך זה מתנהל? ולמה זה מצליח כל כך מהר? ומה האתגר שם?
קודם כל, הם היו צריכים לבחור את האנשים שהיה להם את מה שנקרא בעגה של נאסה, the right stuff.
לא, אבל הטכנולוגיה, אני מניח שהדבר המרכזי זה הטכנולוגיה.
זה התקדם במקביל, זה התקדם במקביל. בוא נזכור, כל הרוקטרי האמריקאי מבוסס על ורנר פון בראון, טכנולוגיה נאצית משנות ה-40.
שאימצו וסלחו להם על הפשעים, אמרו בואו תעזרו לנו.
נכון. אגב, הסובייטים עשו אותו דבר, ולקחו קבוצה אחרת של...
כמעט כולם, אני חושבת שהמדענים הגרמנים עזרו כמעט לכל מדינה שהייתה מעוניינת, הם היו בצרפת והם היו באוסטרליה והיו במקומות אחרים. הם מגיעים לארצות הברית, הקבוצה הגדולה ביותר, כשבויי מלחמה.
כן.
כשמבינים את הערך המשמעותי שלהם, אז עושים להם איזה מין הכשרה כזאת, הם מעבירים אותם למקסיקו ומכניסים אותם בגבול הפעם
מאגרים אמיתיים.
מאגרים אמיתיים, ומאוחר יותר גם מביאים את בני המשפחות שלהם.
וההתמחות שלהם הייתה בטילים בעצם.
ההתמחות שלהם הייתה בטילים. בהתחלה הם עבדו בשביל הצבא, וכשנאסה מוקמת ב-1958, אחרי הספוטניק, הם עוברים למעשה לנאסה, עוברים אזרוח, ולמעשה זאת הקבוצה המרכזית שבונה את המשגרים. ולמעשה אפשר לומר אפילו שוורנר פון בראון, שהיה... לבש מדי אס-אס, הוא זה שהגיש על מגע של כסף את הירח לאמריקאים עם הסרטון 5 שלו,
בדיוק.
שאלה
אני אותה. אני חושב שכל הקונספט של פיתוח טילים בעלי כושר דחף, כוח דחף עצום, גדול מספיק להתגבר על מהירות הבריחה מכדור הארץ, 11.2 קילומטר לשנייה, זה מה שאתה צריך בשביל לצאת לירח. ובד בבד של בחירת הצוות, הכשרתו, האימונים וההבנה מה קורה לגוף האנושי בחלל, פרויקט מרקורי, פרויקט ג'מיני, ואחר כך הטיסות של אפולו, אבל כל הקונספט המבצעי הזה פותח באותן שנים, 63, 64, 65, מי שראה את הסרט First Man עכשיו, על ניל אמסטרונג שיצא בשנה שעברה, עם ריין גוסלינג בתפקיד מדהים, זה שחזור מאוד מאוד אותנטי ואמין למהלכים שקרו בנאסה באותם שנים.
כולל לא מעט נפגעים, אגב, אנשים שמתו תוך כדי עבודה.
אפולו 1, 3 אסטרונאוטים, גס גריסון וחבריו, וולטר צ'אפי ואד וייט, מתו על כאן השיגור של אפולו 1 בגלל תקלת תכנון, שאפשר, היום אתה מסתכל עליו, אתה אומר, איך הם בכלל לא חשבו על זה,
נכון.
שאסור להכניס אווירה של 100% חמצן, והדלת יכולה להיפתח רק מבחוץ. לא משנה, תקלה, הם ספגו את המחיר הזה, התוכנית התעכבה, אבל הם מהר מאוד חזרו אליה, ואתה רואה גם בסרטים דוקומנטריים, וגם בגרסאות ההוליוודיות, כן, של המרוץ לחלל, וסרטים מוקדמים יותר, איזה נחישות ואיזה תעוזה ואיזה ingenuity, כושר המצאה ואילתור ויכולות הנדסיות פנטסטיות היו לאמריקאים.
וגם כמות מטורפת של כסף, אגב, 4% מהתקציב האמריקאי הלך לתוכנית החלל באותם שנים.
הם השקיעו סכומים אדירים. עכשיו, אם הזכרנו קודם שהתחילו מהשקעה ביטחונית, בשנים האלה, פחות או יותר החלוקה בין ביטחוני ואזרחי, אזרחי זה נאסה, זה בסי, 25% בסך הכל הלך לביטחוני וכל השאר הלך לאפולו. זה רק כדי להבין כמה בסופו של דבר המרוץ הזה, שהוא טכנולוגי מדעי, הוא לא ביטחוני, היה חשוב לארצות הברית כלפי חוץ. והמאמץ הוא מאמץ כמעט בכל אפיק מדעי שאתה יכול לחשוב עליו, בכימיה ובפיזיקה ובאלקטרוניקה ובהנאה ובחומרים, כמעט בכל דבר ובמתמטיקה ובמחשבים. צריך לזכור שאז גם עולם המחשוב הוא בראשיתו, ואם אנחנו כבר דיברנו על סרטים, אז הסרט מאחורי המספרים מציג גם יפה מאוד, גם כמובן את החלק הנשי, שאפשר גם עליו לדבר, ועל החלק התרבותי, אבל נזכור שהרבה מאוד מהחישובים עשו בראש. עשו בראש וביד,
על נייר. המילה קומפיוטר היה the guy who computes, הבן אדם שעושה את החישוב, עם סרגילים, אני לא יודע אם אתה
למדתם. ובמקרה הזו אישה.
היה סרגיל, נכון.
אישה ושחורה.
שלוש נשים, מהצוות, ועם סרגילי חישוב, סרגי לוגריתמים. אני עוד זוכר, עוד למדנו בבית ספר, עוד היה לנו, לפני המצאת מחשבי הכיס, סרגי לוגריתמים, והיינו עושים חשבונות עם זה, וככה הם עבדו, שזה די מדהים היום ברטרוספקטיבה, שאתה חושב על איך הם עשו לעשות. את זה, באיזה אמצעים של שנות ה-60, הם הצליחו להגיע להישג המדהים, שהם אגב לא חזרו עליו מאז.
גם תוכנת מחשב, זאת אומרת, זה הכל דברים שאז היו ממש ממש בראשיתם. יש תמונה מפורסמת של מרגרט המילטון, שהיא הייתה אחראית על הפרויקט של התוכנה, גם כן, אז הנדסת תוכנה לא נחשב מקצוע רציני, אז נתנו אותו לנשים, וככה היא הייתה בעצם בראש הפרויקט הזה, ויש תמונה נהדרת שרואים אותה עומדת לצד כל הספרי תוכנה, וזה בערך בגובה שלה. אז צריך להבין שהיה שם מאמץ אמיתי, רציני, פורץ דרך כמעט בכל תחום שאפשר לחשוב עליו.
אז הזכרת, יואב, את הסרט האדם הראשון, בוא נשמע את השניות הראשונות של השיגור, אפולו 11 יוצאת לחלל.
4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
אז מה האתגר? יש שוב את הפודקאסט שמאוד מומלץ של ה-BBC, שנקרא 13 דקות, שמדבר על האתגר של הנחיתה עצמה על הירח. מה האתגר שם?
תראה, כל הקונספט של הטיסה היה להגיע, להיכנס למסלול, להילחד על ידי הכבידה של הירח, והכביש היה אמור להיפרד מאיתה מה-Command Module, ולבצע טיסה למעשה כמעט בבקרה אוטונומית ונחיתה אוטומטית על הירח, לאותה נקודה שבה הם שיערו שהם רוצים להגיע בתוך אליפסה של שגיאה של כמה מאות מטרים.
אבל פספסו את הנקודה.
ולכן ניל אמסטרונג בהטסה ידנית, אגב, הם כולם היו מה שאנחנו קוראים אובר פיילוטס, טייסי על, ורואים את זה היטב, טייסי ניסוי מהאליט של הנייבי והאיירפורס האמריקאי. אגב, עד היום הם לא הולכים טייסים מהמרינס, אני ניסיתי לברר למה, אבל הם
לא אוהבים מרינס.
כנראה. בכל אופן, הוא הטיס את הכביש לנחיתה ידנית, ו-The Eagle Has Landed, זה באמת היה האלמנט החסר הזה של טייס, יד אנושית, מוח אנושי, קבלת החלטות בזמן אמת, כפסע היה בין טרגדיה נוראית של התרסקות לבין הצלחה.
הנשיא ניקסון כבר הכין נאום, היה נאום מוכן שהוא ילך פשוט יגיד שלצערנו זה נכשל, אבל נמשיך לנסות.
כן, מן הסתם, הכל מסודר, הכל מוכן, יש בקאפ פלן בי למקרה שמשהו משתבש. היו יכולים הרבה מאוד דברים להשתבש, אבל דווקא בטיסה הזאת כמעט הכל עבד חלק, והעובדה שהם הצליחו. הם הצליחו, הם היו מעט מאוד זמן, אגב, על הירח עצמו.
כן, בערך שעתיים, קצת פחות כן, מזה.
שמו את הדגל האמריקאי, שמו כמה מכשירים.
דיברו עם הנשיא, אגב, אם כבר אמרנו, הוא דיבר נכון, איתם.
דיברו איתו ואספו כמה סלעים. הם, אגב, נדבקה עליהם כמות עצומה של אבק מהרגולית. הרגולית זה האדמה של הירח, שהיא נמסה קרקע סלית שנקטשה על ידי מיליארדי שנים של פגיעות מטאוריטים, אז זה אבק הדקיק מאוד של מינרלים, שנכנס לכל מקום, ואגב, הגיעו למסקנה שהוא גם מסוכן, כי הוא נכנס למערכת הנשימה שלהם, והם נשמו חלקיקים כאלה. אז הם עשו את זה מאוד מאוד מהר, כמובן בטיסות העוקבות, 12, 14 עד 17, כבר היה יותר מסודר, אחרי שהם הבינו איך לעשות את זה, והם ידעו מה הם מתכננים, אז הם ביצעו את זה הרבה יותר, בוא נאמר, בניחותה. באפולו 14 הם כבר לקחו רכב.
רכב, נכון. ומאוחר יותר, אלן שפרד גם מגשים חלום ומשחק גולף.
גולף על הירח.
טוב, לפני שאתם רצים קדימה, בואו נשמע את ההקלטה, אחת המפורסמות בעולם, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, ניל אמסטרונג. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, אז ההקלטה הזאת משודרת לכל העולם, רבע מהאנושות צופה בזה, ומה האפקט?
אני אגיד אפילו שיותר, באמת הייתה משודרת לכל העולם, וברכות הגיעו מכל העולם. אם אמרנו קודם שזה היה סיפור של מאבק בין שתי מעצמות, ברית המועצות מברכת את ארצות הברית על ההישג הזה, שולחת מברק רשמי. המקום היחיד בעולם שלא שידרו את זה בשידור חי היה בסין דווקא. שאר העולם צופה ורואה.
לא הסכים עם זה שזה...
הסינימה זה היה הרבה יותר חריף בינם לבין ארצות הברית. דווקא ברית המועצות וארצות הברית כבר היו בדרך להסכמי בקרת נשק שנתנו איזושהי רגיעה בעשור שבאה לאחר מכן. אולי קצת באוכריה של נאסא, כי זה הוריד את התקציבים וסגר את התוכנית הזאת.
אבל זה פתח את
הדרך. אבל זה היה רגע עולמי ממש ממש מיוחד. וגם הנשיא האמריקאי, כשהוא מדבר איתם, כשהם נמצאים על אדמת הירח, הוא חוזר המון המון פעמים על המילה גאווה. אנחנו גאים בכם, מה שאתם עשיתם צריך להתגאות בו, והיום כל העולם גאה בכם, ובאמת מתייחס לזה כמסר עולמי.
למה זה כל כך פורץ דרך? למה זה חשוב מדעית גם?
להוסיף משהו...
מעבר לזה שתקעו את הדגל, דיברו עם הנשיא, ויאללה, הצליח.
קודם כל, למסר שדגנית אמרה, השלט שהם השאירו על האדמה של הירח, יש שם משפט שאומר, We came in peace for all mankind. הם באו בשם האנושות כולה. זאת אומרת, הם אמריקאים, נכון, דגל, המנון, נשר, כל הסמלים. For all mankind. אני חושב שהייתה פה איזה משהו יותר גלובלי, אוניברסלי, שמאחד את המין האנושי. ושוב, הייתה פה פריצה. פעם ראשונה אנחנו נוחתים. אנחנו מין סקרן, חקרן, גילינו כמעט את כל מה שהיה לגלות על פני הפלנטה שלנו. כמובן שזה לא נכון, אבל נניח לאותה תקופה, זה היה היעד, זה היה the last frontier, החזית הבאה, הדבר הבא.
ומדעית, למה
ומדעית,
זה חשוב?
מדעית, כי אנחנו רוצים להבין איך הגענו, לאן שהגענו. אני מדבר על כדור הארץ, מאיפה, איך הוא נוצר, מה התהליכים שהוא עובר בעבר, ומה התפקיד של הירח בהופעת החיים על כדור הארץ. אז כשאתה מביא סלעים מהירח ואתה משווה אותם למבנה של הקרום מבחינה מינרולוגית, תיארוך איזוטופי, מהגיל של הירח, אז אתה מצמצם את מרחב האי-וודאות לגבי התהליכים שקרו כאן בראשית היווצרותה של מערכת השמש לפני 4.5 מיליארד שנים, ואתה מבין יותר טוב מהו הירח, ממה הוא עשוי, הוא לא מגבינה צהובה, זה הוכח בוודאות, ויש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב אגב, בייצוב ציר הסיבוב של כדור הארץ ומישור ההקפה, ובמידה מסוימת יש הקושרים את זה גם לכך שהירח עידן את השינויים הקיצוניים שהיו כאן בתנאים עוד לפני הופעת החיים על פני כדור הארץ, ועזר לייצב אותו ולגרום לכך שיהיו תנאי התחלה יותר טובים כשהביולוגיה תגיע.
אבל חשוב, אנחנו... חשוב לזכור אבל שהפרויקט לא היה בשביל זה.
לא, זה
זאת אומרת, זה איזשהו סייד אפקט.
בונוס, קיבלנו בונוס.
קיבלנו בונוס, כי באמת, אם אתה שואל מה הערך של הפרויקט הזה, אז קודם כל הערך שלו הוא בממד הגיאופוליטי. אם לא היה פה תמריץ פוליטי, זה לא היה קורה. לא היו שמים את הכספים האלה, אז זה דבר אחד שחשוב לזכור. דבר שני, אם כבר קוראים מה הערך הנוסף, אז הערך הוא הנדסי טכנולוגי, ובעיניי רק בסוף הוא המדעי, כי זה לא היה תמריץ. יש שיחה נהדרת של אנשי נאסה עם קנדי, חודשיים אחרי משבר הטילים בקובה ב-62, כשהם באים לבקש עוד כסף למשימה מדעית, ובעצם הוא מנפנף אותם. הוא אומר להם, בסדר, אל תפריעו לי.
אין
הוא,
כסף, זה הולך לכל החלל.
לא, הוא מוכן לתת להם את העוד סכום שהם מבקשים, אבל בסוף, כשהוא מרגיש שהם לא באמת מבינים את המסר האמיתי שלו, הוא עוצר והוא אומר להם, תקשיבו, תעשו מה שאתם רוצים, כל עוד אתם זוכרים שהדבר המשמעותי והחשוב ביותר זה לנצח את הרוסים. תעשו את זה ותעשו אחר כך את כל המדע שאתם רוצים, ואז הוא משלים את המשפט ואומר, because I'm not that interested in space.
אם מדברים על תיאוריית קונספירציה, אבל איך אנחנו יודעים שזה לא צולם באולפן הוליוודי?
לא, יש, אני אפילו מסרב לדון בתיאוריית קונספירציה האלה, כי זה רק נותן חשיפה לאותם אנשים הזויים ו... אין טעם להתעסק בזה. באמת, אני אומר, זה
אתה
ברור.
אתה חותם בוודאות שזה קרה.
ברור. חוד מזה, שאתה רואה את הקפסולה של ג'מיני ב-Air and Space Museum.
זה אולפן הוליוודי נחמד שבנו.
לא.
אני חושבת שאפשר להגיד שאחרי שבאז אולדרין היה פה בארץ כמה פעמים ויצא לנו לפגוש אותו, מי שפוגש אותו אומר, ברור, הבן אדם הזה היה בירח, לא יכול להיות אחרת.
אני לא יודע מה את יודעת, אבל גם ארמסטרונג היה בארץ, בביקור פחות או יותר חשאי, במוזיאון המדע בחיפה, והיה שם, אני זוכר, נפגש בין נוער יהודי ונוער ערבי, ודיברו על חלל ועל העתיד, הוא גם נטע עץ, נכון, זית במוזיאון, נכון. ואני זוכר שאחד הילדים שאל את ניל ארמסטרונג, כמובן תרגמו לו, אם היו מציעים לו לטוס עכשיו שוב אל הירח, אם הוא היה עושה את זה, והתשובה שלו הייתה שהוא קפץ מהכיסא והוא אמר, איפה נרשמים? בחיוך. כאילו, אז אני רוצה אבל להגיד משהו על המדע שאתה שאלת עליו. הטיסה לירח והמשימה המאוישת לירח בשנות ה-60, היא לא הייתה הדבר היחידי שאמריקאים עשו בנושא חקר החלל. כמו שדגנית אמרה, לוויינים, לווייני ריגול, לווייני מזגבי ראשונים, סדרת טיירוס, נחתות לא מאוישות. ריינג'רס נחתו על הירח, חלליות מהסדרה הזאת, לפני שאפולו הגיעו כדי באמת לבסס את העובדה שסוג הקרקע הוא כזה, יש אתרי נחיתה כאלה, מיפוי איפה אנחנו הולכים לנחות, ואני רוצה להזכיר גם את הסדרות ששטו, או טסו לנוגה ולמאדים, והרחק סדרת מרינר, כי גם הסובייטים לא הסתפקו בירח,
כן.
הם טסו לנוגה, טסו למאדים, תכננו לטוס אל מערכת השמש החיצונית, זאת אומרת, היה פה איזשהו גל, שהוא היה חלקו רובוטי לא מאויש, בבחינת בואו כן נביא מידע מדעי, האסטרונומיה ובעיקר המדעים הפלנטריים, שהיו אז ממש בחיתוליהם, כי עד אז כל מה שידענו על כוכבי הלכת, זה היה מתצפיות טלסקופיות מכדור הארץ. ברגע שהצלחנו לצאת אל החלל, אז זה היה כבר יותר קרוב, והגופים האלה שהם היו רק נקודות אור, פתאום הפכו להיות נופים, מקומות, actual places. Mm-hmm. וכאן המדע לקח כיוון מאוד מאוד ברור, וזה נכון, באפולו, בתוכנית, הוא היה בקסיט, מושב אחורי, ורק באפולו 17, הריסון שמיט, שהיה מדען, אסטרונאוט, גיאולוג, באמת עשה עבודה מדעית משמעותית שמה, כי הוא עלה עם פטיש, וידע איזה סלע לשבור ואיזה דגימה להביא, אבל זה היה בערך זה.
אפשר להביא עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי, לא כל כך מדעית, אבל פילוסופית. אפולו 8, מביאים את התמונה הראשונה של כדור הארץ עגול. מכיוון הירח שרואים את כולו, ואז למעשה...
רואים את הכוכב הכחול.
נכון, נכון.
התמונה האיקונית שנקראת Earthrise.
בדיוק.
צולמה בחג המולד של שנת 68 על ידי הצוות של אפולו 8 עם ג'ים לואל.
מאז מתייחסים בעצם כל התנועות של איכות הסביבה והקיימות והצורך לדאוג לכדור הארץ כולנו ביחד, הפך להיות משהו הרבה יותר מוחשי, ממשי וקיבל בוסט מאוד מאוד גדול כתוצאה מאותו אירוע.
כן, התמונה הזאת היא תמונה איקונית, באמת קוראים לה The Blue Marble, שאחר כך צילמו אותה מאפולו 16 נדמה לי, את מדברת על אפולו 8, על ה-Earthrise, אבל יש תמונה משלימה שבה רואים באמת את כל כדור הארץ, ואגב, את ישראל רואים למעלה בקטן, כי הם צילמו את אנטארקטיקה, אפריקה והמזרח התיכון, וגם כן, זה לא תוכנן, זו הייתה תמונה שהוא צילם פשוט ואומר, תראה איזה יופי, והוא לקח את התמונה שהם ראו את ה-Dayside, את צד היום של כדור הארץ מואר כולו, ואלה שתי תמונות באמת איקוניות מתקופת אפולו, ודגנית צודקת, הנושא של תפיסת כדור הארץ כמערכת שלמה, ללא גבולות, שאתה לא רואה את המין האנושי על גבי הכוכב לכת הזה, בישרה במידה מסוימת את מה שאנחנו היום קוראים התנועה הסביבתית הגדולה, את הגאיה היפותסיס של מרגוליס ולאבלייק, של לראות את כל כדור הארץ כמערכת, אפילו כאורגניזם שלם, ולקחת אחריות על הפלנטה הזאת.
בוא נקפוץ שוב לנקודה הגיאופוליטית, הרוסים הובילו במרוץ הזה והפסידו, אנחנו יודעים מהארכיונים שנפתחים היום למה הם הפסידו, למה זה לא הצליח להם? הם בכלל רצו להגיע לירח?
אז זו באמת שאלה. כי כשאתה מפסיד, אז אתה גם הרבה פעמים אתה אומר, אין פה תחרות, כי אני בכלל לא שם.
כן, פרגנתי לאמריקאים.
אז אפשר, יש ככה ויש ככה. אנחנו יודעים שב-1966 הם חווים אירוע מאוד מאוד משמעותי. הכל בסופו של דבר זה אנשים. אז אם אמרנו שלאמריקאים היה את פון בראון עם המשגר הגדול, אז לסובייטים היה את סרגיי קורלוב. וקורלוב מת ב-1966, הוא היה איש חולה לב מהרבה מאוד סיבות, בין היתר כי הם שלחו אותו לגולג במלחמת העולם השנייה, והוא לא עמד בזה, באותו ניתוח שאמור היה לעזור לו, הוא נפטר, והאיש שבא אחריו, מישין, פשוט לא מצליח, הוא לא מצליח להיכנס לנעליו, לנהל את הפרויקט, לעמוד בלחצים הפוליטיים שהוא הגיעו מההנהגה של ברית המועצות, ולמעשה הם מתחילים להיכנס לשורה של תקלות וכישלונות, ובאיזשהו שלב כשהם רואים שהאמריקאים עוקפים אותם, אז הם באמת מחליטים לבחור בדרך אחרת, והיא של משימות בלתי מאוישות, okay. של משימות רובוטיות, אוטונומיות, ואז באמת אפשר לשאול מה הערך של לשלוח אנשים, כי בסוף מבחינת דגימות קרקע, הם הביאו כמעט, כמעט, כמעט את אותה מסה.
וזה פחות מסוכן.
וזה פחות מסוכן. מצד שני, כולם זוכרים מי הגיע הראשון, מי עשה את זה, מי תקע את הדגל, הדברים ברורים.
אז ארצות הברית ממשיכה עם המשימות לירח, יש עוד כמה נחיתות, ואז עוצרים את זה, ובעצם כמעט 40 שנה כבר אין, למה?
טוב, אני חושב שכמו שאמרנו, ודי ברור עלה, המטרה לא הייתה לחקור את הירח כגוף פלנטרי, אלא להגיע לפני הסובייטים ולנצח, והמטרה הזאת הושגה. שנת 72, אמריקה עוד עדיין במלחמת וייטנאם, הציבור האמריקאי איבד קצת מההתלהבות שלו, והעלות הגדולה של להחזיק את תוכנית החלל המאוישת הזאת, בפועל...
בתקופה היא כשעושים סקרים, אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים להמשיך לטוס לחלל, זה לא יותר מדי כסף.
לא חושב ששאלו את השאלה בצורה כזאת.
לא ראיתי סקרים מהתקופה היא.
יכול להיות. יכול להיות שהיה צריך לעשות את הדבר הבא.
עשינו כבר את אבי וזה.
כן, been there, done that, check.
כן, וגם אם דיברנו על תמריץ פוליטי, אז באמת אפשר לראות את התקציבים. לוקחים את הגרף של התקציבים, שמים אותו אל מול האירועים המשמעותיים שקרו אז בין שתי המעצמות האלה, אז די יש התאמה מאוד גדולה. בשנות ה-60, המלחמה היא בעיצומה, המשבר הוא גדול, התחרות, ולכן גם הכסף הוא רב. בשנות ה-70, הסכמי בקרת נשק, תקופה דטנט, היחסים יחסית טובים, יש יחסית שיתופי פעולה.
אפולו סויוז, 75,
נכון,
כן.
אז יחסית שיתופי פעולה, ואז אנחנו רואים את התקציבים באמת יורדים. שנות ה-80, שוב המלחמה חוזרת בחזרה עם הפלישה לאפגניסטן ורגן, אנחנו רואים את התקציבים עולים, אבל לא בנאסה, בהקשרים הביטחוניים צבאיים.
ואז אנחנו נכניס את התמונה הזאת גם את צ'לנג'ר וגם את קולומביה, שבעצם נכון. שתי התקלות הכי גדולות בתולדות נאסה.
כן, אבל צריך לדבר על הולדתה של תוכנית מעבורת החלל, כי אתה צריך להבין שבאותו רגע בזמן שהוחלט לסגור את תוכנית אפולו, והיו כבר צוותים והיו חלליות לפחות עד אפולו 20.
נכון.
אם לא מעבר לכך, ואז נפלה החלטה במשל ניקסון לסגור, שזה אומר לקחת מנגנון של אלפי, עשרות אלפי אנשים, באמת העילית ההנדסית-טכנולוגית, בסיסי ענק שהוקמו לצורך המרוץ הזה, ועכשיו להגיד, אוקיי, אנחנו לא עושים את זה יותר, אז הם אמרו, לא, אנחנו לא נסגור את זה לגמרי, בואו תביאו תוכנית אחרת. וככה תוכנית מעבורת החלל לטיסות נמוכות ולביצוע משימות קרובות לכדור הארץ נולדה, אני לא אגיד בילטור, כי האמריקאים לא מאלתרים, אבל זאת הייתה תוכנית ש... גם כשבודקים את ראשיתה, היא גם רעיון של ורנר פון בראון, שנקרא The Silver Vogel, ציפור הכסף, מפציץ נאצי שתוכנן לטוס בסטרטוספירה, להיות משוגר מגרמניה, ולהפציץ את ניו יורק ולחזור בטיסה אחת. אז זה היה הקונספט.
וזה נולד אוקיי. בשלהי אפולו, כי זה נולד כשניקסון מתחיל לעשות סיבוב בעולם, בין שותפות, מדינות שהן שותפות, ומציע להם להצטרף. כי זאת הייתה תוכנית ראשונה, שבה האמריקאים אמרו, אנחנו נאפשר גם למדינות נוספות בעלות ברית, להצטרף אלינו, כולל באסטרונאוטים, ולמעשה מתחילים לדבר על זה ב-69, מתחילים לפתח בשנות ה-70, לוקח בערך 10 שנים, שזה יותר ממה שלקח להם לפתח את האפולו, שוב, כי היה פחות תמריץ ככה לרוץ הזה מהר מהר, טיסה ראשונה ב-81.
עכשיו, לא סתם תאריך, 12 לאפריל 81, 20 שנה בול על התאריך של 12 לאפריל 61, גגארין. זאת אומרת, האמריקאים אומרים, in your face. על הרוסים, ועושים שוב את הקפיצה הבאה לחלל, תוכנית מעבורת מאוישת.
אז שתי התקלות האלה, עד כמה הן היו משמעותיות?
שתי התקלות הרגו את התוכנית הזאת, בייחוד תקלת קולומביה ב-2003, שוועדת החקירה
בעקבותיה. שאתה ליווית אותה גם?
כן, אני הייתי בחדר הבקרה בגודארד בזמן שזה קרה, כי עבדתי על הפרויקט הזה יחד עם אילן רמון, זיכרונו לברכה, והרבה מדענים כאן בישראל.
At 9 o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas.
ובשלב הזה, כשהחללית בחלל, יש עדיין חושבים על סיכונים, או שזה נראה די בטוח וזה הפתיע מאוד?
לא, תראה, תוכנית המעבורת הייתה בעייתית ולא בטוחה, אבל, וזה בא לידי ביטוי ב-28 לינואר 86, כשצ'אלנג'ר התפוצצה.
אבל אז, באמת...
אבל בעקבות ועדת החקירה, המעטפת הבטיחות... נעשתה עבה ורובסטית הרבה יותר, והייתה תחושה שהתוכנית היא יציבה ובטוחה.
כן, אבל היא עברה שינוי מאוד גדול, כי עד 86 הרעיון היה שזה יהיה מסחרי. זאת אומרת, אפשר יהיה על המעבורת להטיס בעצם לוויינים נכון. מסחריים, ושהמעבורת תשחרר אותם לחלל. וברגע שקרה מה שקרה ועבדו חייהם של אסטרונאוטים, הממשל בעצם בארצות הברית אומר... עד כאן, אנחנו לא יכולים, אין לנו לגיטימציה מהציבור לסכן חיי אדם בשביל כסף. ואז התוכנית בעצם מפסיקה להיות מסחרית, מה שמייקר אותה מאוד, עד התקלה של הקולומביה, שגם הובילה בסופו של דבר לסגירתה.
נכון, אבל התוכנית הזאת, אני זוכר שג'ון לונגדון היה פה בכנס רמון, ושאלו אותו, אחרי שהתוכנית נסגרה, האם התוכנית הוכיחה את עצמה? כי היא הייתה over schedule, over budget, והוא אמר... אני יודע, והוא היה אחד מהמבקרים הגדולים שלה.
הוא אגב, רק שנגיד למי ולמי שלא מכיר, פרופסור ג'ון לוקסדון הוא ההורים והתומים של חקר האסטרטגיה והמדיניות חלל בארצות הברית, וחקר ועסק הרבה מאוד שנים באפולו, ואין תוכנית אחת של נאסה שהוא לא היה מעורב בה, ואין ועדת חקירה שהוא לא ישב בה.
אז הוא ביקר מאוד את התוכנית, אבל הוא אמר שהיא הייתה מדהימה מבחינת ההישגים שהיא הביאה, והיום אני חושב שלכל אחד מאיתנו ולמאזינים שלנו יש בבית איזשהו ספין-אוף שפותח עבור תוכנית החלל, בין היתר לתוכנית החלל מאוישת במעבורת, ומה שלמדנו במעבורת, היום מיושם בתחנת החלל הבינלאומית, ואני מאמין שייושם גם בטיסות חלל מאוישות אל העשורים הבאים, כשנטוס לאסטרואידים ולמאדים.
ונתקדם בדיוק בנקודה הזאת ל-2019, מרוץ לחלל שוב מתחמם, גם סין, גם אילון מאסק, גם מדברים שוב על לחזור לירח, וגם הנשיא טראמפ מדבר על מאדים פתאום.
אמרת בבת אחת גם סין וגם אילון מאסק, אז צריך לראות שזה בעצם אתה כבר מתפרץ לככה, באמת לדלת פתוחה במובן הזה.
תהליכים מסחרים מול מלחמת מעצמות שוב.
בדיוק. מה שאולי אבל דומה ושונה, זה שתמיד, תמיד, תמיד, בסופו של דבר, היו פה משוגעים לדבר. אז פעם לא הייתה להם ברירה, והם היו צריכים לרתום מדינות שלמות בשביל הדבר הזה.
והיום לאלון מאסק יש יותר מדי כסף. ויכול להרשות את זה לעצמו.
זה לא שיש לו יותר מדי כסף, כמו שהתחום הזה פשוט נהיה הרבה יותר אפשרי מבחינה כלכלית. הטכנולוגיה התקדמה, הטכנולוגיה הוזלה במידה רבה, יש מודלים חדשים, גם עסקיים, גם טכנולוגיים, והוא אחד היוזמים שלהם, אבל שבאמת מאפשרים לו, הוא לא יכול לעשות את זה לבד, הוא עדיין צריך מדינות, הוא לקח בעבר את חיל האוויר האמריקאי לבית משפט, כשלא נתן לחברה שלו להתחרות במכרזים, זכה. עכשיו הוא עושה את זה עוד הפעם, יש עוד פעם הוא לקח אותם, כי הם שוב לא נותנים לו להתחרות, זאת אומרת, הוא מבין שהוא חייב את המדינה יחד איתו, ובאמת אנחנו רואים, היה דילמה בשנים האחרונות, כן ירח, לא ירח, במובן של been there, done that, אז מה עכשיו? בסופו של דבר עכשיו הכריעו, כן יחזרו האמריקאים לירח, מדינות אחרות לא חוזרות, אלא
מנסות פעם ראשונה.
מנסות פעם ראשונה, מתוך תפיסה שזה יהיה בסיס קרש קפיצה לדבר הבא.
במאדים מתי?
קודם שיתחילו, שיגיעו חזרה לירח, אנחנו נדבום על 2024. אני מאמינה שעשר שנים אחר כך כבר תהיה קפיצה למאדים.
2035, את מתחייבת?
אני חושב שזה קצת אופטימי. מאדים הרבה יותר רחוק, הרבה יותר מסובך. בינתיים אנחנו עושים משימות אנלוגיות למאדים.
נכון.
אפילו כאן במכתש רמון עם עמותת דימארס. ובנובמבר 2020 מגיעה לכאן משלחת של פורום החלל האוסטרי, לעשות ניסוי של חודש וחצי, חיקוי של טיסה למאדים.
במכתש רמון.
במכתש רמון. אני רוצה להיות אופטימי כמו דגנית, ולחשוב עשר שנים אחרי 2024, למרות שאני חושב שמייק פנס, סגן הנשיא, שהגדיר יעד עוד חמש שנים לחיות על הירח, לא נראה לי ריאלי. הם עוד לא שיגרו, אני רוצה להזכיר, מאז קרקוע תוכנית מעבורת החלל באוגוסט 2011, האמריקאים לא שיגרו אסטרונאוט אחד על כלי נכון. אמריקאי, הם טסים עם הסויוז הרוסי. אז אני עוד לא רואה את זה קורה. בוא נראה, אבל אם SpaceX ישגרו בחודשים הקרובים טיסה מאוישת ראשונה אל התחנה הבינלאומית, יכול להיות שזאת באמת יהיה אפשרי, אבל עד שזה לא קורה, אני לא מעז להתנבות. יש להבין גם, בקשור למה שדגנית אמרה, שהמירוץ עכשיו הוא בשני מסלולים מקבילים, גיאופוליטי, הסינים וההודים, על המגרש.
טוב, גם ישראל הם בראשית באיזשהו אופן.
אבל לא בהקשר הפוליטי.
לא בהקשר הפוליטי.
ממש לא בהקשר.
ובהקשר המסחרי, אילון מאסק ווירג'ין גלטיק של ברנסן ואמזון.
עם בזוס.
עם בזוס, גם כן רואים ומפתחים יכולות. ביזנס אוריינטד, ומתוך הבנה ש... אתה צריך להיות באמת קצת נביא, קצת משוגע, אבל קצת איש עם ויז'ן, לראות 20 שנה קדימה.
אבל זה יקרה. זה אני יקרה. בטוח שזה יקרה. עולם, אנחנו מסתכלים על עולם התעופה, וכמה מהר עברו כמה מאות מטרים של האחים רייט, ועד שחצו את האוקיינוס, וזה לא היה הרבה שנים, אז נכון, זה יותר מסובך, זה יותר מורכב, הסיכונים פה גדולים, אבל זה יקרה.
אז בימי חיינו נגיע למאדים.
כן, אני זוכר שהייתי בכנס של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה לפני מספר שנים, ואילון מאסק היה קינוט, ודיברו איתו על החלומות שלו, על חברת טסלה, רכב סולארי, רכבים חשמליים, ועל המנהרה הזאת, נכון. עם ההנאה של הרכבות, וכמובן על טיסה למאדים. אז הוא אמר, I believe the human race should be a two-planet species. אנחנו צריכים להיות מין שיש לו לפחות שני כוכבי לכת, אם אנחנו נמשיך לקלקל את מה שאנחנו עושים לצערנו עכשיו בכוכב לכת הכחול, שיהיה לנו plan B.
אז plan B זה מעדין.
והוא אמר ביושר, I want to die on Mars, just not on impact. כלומר, אני רוצה לנחות על מדים ולא אכפת לי למות שם, רק לא להתרסק שם. כי זה קשה, זה מסובך. אחוז ההצלחה של משימות לא מאוישות למאדים הוא לא כזה גדול, זה 35-40%. יש חלליות שהתרסקו, כולל שתיים גדולות בחמש שנים האחרונות. יש חלליות שהמשיכו, עברו ליד מאדים, לא הצליחו להיכנס, המשיכו אל החלל העמוק. אז זה סיפור לא פשוט בכלל לנחות על גרם שמיים אחר. ראינו את זה עכשיו עם בראשית. ולכן אני זהיר, למוד ניסיון קצת מהחוויות שלי בתוכנית החלל האמריקאית, אז ללא ספק נגיע. הדרך היא לא פשוטה. זה, space is unforgiving.
וגם נאמר שיש גם תפיסה, גם בקרב האמריקאים, שבאז אולדרין מקדם אותה, שלא צריך להחזיר אותם. שמי שיוצא למאדים, צריך להבין שהוא יוצא ונשאר. שאלה?
יואב יאיר, דגנית פייקובסקי, תודה רבה לשניכם.
חן חן, בשמחה.
תודה, תודה.
עד כאן הפרק הזה של השיחות הכי טובות שלנו בתחילת ימי הפודקאסט. תודה לצוות, ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, נהיה פה בשבוע הבא עם פרקים רגילים של הארץ השבוע. חג שמח שיהיה.